אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3 שיודעים.
שלום לכם, פריצת דרך ישראלית בניבוי היווצרות גרורות סרטניות, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו 3 שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב7 בבוקר, ובשידור חוזר ב7 בערב, במשך שעתיים, ובשעתיים האלה נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. יותר חמים, יותר אלים, שינויי האקלים במזרח התיכון עשויים להגביר את מספר הסכסוכים האלימים באזור. כך קובע המחקר חדש, מתברר שיש קשר בין החום, בין הטמפרטורה, לבין האלימות, וגם, אגב, טמפרטורה בכמה מעלות תעלה הטמפרטורה בכדור הארץ בעקבות ההתחממות הגלובלית, אחרי שנים של ניסיונות לחשב, יש סוף סוף תשובה. וגם חגיגה געשית בנוגה, בכוכב הלכת נוגה התגלו עשרות אתרים וולקנים פעילים, וגם לראשונה בעולם חוקרים הצליחו להדפיס לטקס במדפסת תלת מימד, ובכך סללו את הדרך להדפסת חומרים אלסטיים בשלל צורות מורכבות. אוצר חותמות עצום מימי בית המקדש הראשון התגלה בחפירה של רשות העתיקות בירושלים, ועוד הרבה מאוד עניינים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין ל3 שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. פריצת דרך ישראלית בניבוי היווצרות גרורות סרטניות. מדובר בבדיקה מכנית שמאתרת גרורות בשלב מוקדם, ואף מסוגלת לנבא מראש את ההיווצרות של אותן גרורות. הטכנולוגיה כבר נבחנה בעבר על תאים במעבדה, אך כעת היא נבדקה לראשונה על רקמות שנלקחו מגידולים סרטניים שהוסרו ממתנדבים עם חשד לסרטן. מי שאחראית לפריצת הדרך הזו היא פרופסור דפנה וייס, שכבר נמצאת איתנו על הקו, וקבוצת המחקר שלה. המחקר נערך בשיתוף רופאים מהמרכז הרפואי רמב"ם, והתמקד ברקמות של סרטן הלבלב. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דפנה וייס, חברת סגל בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שלום.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך על אותה בדיקה שמאפשרת ניבוי של היווצרות גרורות סרטניות ובאופן כללי סרטן.
בשמחה. אז קודם כל, הנושא של סרטן מוכר לכולם. זו מחלה שמתפשטת מהר. יכול להתחיל מתא אחד שנהייתה בו מוטציה, אם זה מסיבה גנטית או סיבה סביבתית, כמו קרני UV של השמש בהקשר של סרטן אור או אישון. אבל הבעיה העיקרית, הסיבה שרוב האנשים בסופו של דבר נכנעים לסרטן, מתים ממנו, 90% מהחולים נפטרים מגרורות. גרורות זה גידולים שניוניים שנוצרים כשהגידול שולח בעצם שלוחות לאיברים אחרים בגוף, שונים מהאיבר שבו התחיל הגידול. ולכן זיהוי מוקדם או ניבוי מוקדם של ההיתכנות או נוכחות כבר של גרורות יכולה להשפיע מאוד על איך הסרטן מטופל ועל ההישרדות של החולה. אצלי במעבדה פיתחנו, כן.
רגע, אז לפני מה שפיתחתם, אז אני מבין שמה, הגידול הראשוני איכשהו מתקשר עם תאים בחוץ, הוא זורק תאים סרטניים החוצה, זאת אומרת, איך זה קורה, אם כבר באמת הזכרת את נושא הגרורות שמתרחש לא פעם, מה בדיוק קורה שם?
אז עדיין לא ידוע ב-100%, ומדגים עד כמה הדברים לא ידועים גם כשידוע המון. האם נוצרות גרורות בשלב מאוד מוקדם, שבו הגידול מתחיל לגדול ואז שולח לייצר מושבות חדשות, או שהוא גדל מאוד ונהיה לו צפוף, ואז הוא מתחבר למשל לכלי דם ולמערכת הלימפה, ומשתמש בהן בעצם בתור מסוע כדי להגיע לאיברים אחרים. אז למשל, בהקשר של סרטן שד, תא יכול, קבוצה של תאים או תא אחד אפילו, יכולים להיכנס למחזור הדם או למערכת הלימפה, לנסוע בהם ולצאת באיבר אחר, למשל בריאות, למשל בכבד, ואז הם מתיישבים שם, משתרשים, ומתחילים להתרבות בקצב הגידול המוכר של תאי סרטן. ואז יש מושבה חדשה, שזה גרורה שניונית, זאת אומרת גידול שניוני.
וואו, עכשיו מה עשיתם במעבדה? אני קטעתי אותך, בבקשה.
כן, אין שום בעיה. מה שאנחנו עשינו זה כמובן, הרעיון הוא לרצות לנבא כמה שיותר מוקדם את ההיתכנות לגרורות, או אולי כבר יש גרורות, כי הזיהוי הנוכחי של גרורות הוא בצילומים, באמצעי דימות שונים, בניבוי סטטיסטי בהיכרות של מחלה מסוימת, בגודל הגידול המקורי, אבל לא תמיד רואים שיש כבר גרורות, ולא לא יספיק אולי להוציא אותם בזמן לפני שהן תגדלנה, והטיפול שיתנו לחולה שצפויות אצלו גרורות הוא הרבה פעמים הרבה יותר אגרסיבי מאשר במקרה שבו הגידול הראשוני הוא סגור ולא ישלח או לא שלח גרורות. הטיפולים האלה מאוד אגרסיביים, וכמובן מי שיש לו גרורות צריך אותם כמה שיותר מהר, מי שאין לו גרורות לא צריך את הטיפולים האלה, ועדיף לא לתת לו אותם כי הם מזיקים, הם מזיקים למערכת החיסון, הם משפיעים על כל מיני דברים בגוף. מה שאנחנו עשינו זה היה להסתכל על המכנוביולוגיה, הקשר בין המכניקה של התאים, הקשיחות שלהם, היכולת שלהם להפעיל כוח, לבין הביולוגיה, סרטני, לא סרטני, חודרני. כמו שאמרתי,
בואי תסבירי באמת את הקשר בין הפיזי הזה לבין הביולוגי.
אז הקשר הפיזי הוא באמת, מה שראינו זה שתאי סרטן הם באופן עקרוני יותר רכים מתאים בריאים, נורמליים. למרות שכשמרגישים גידול דרך האור, אם מרגישים מסה, אז המסה היא קשה יותר. אבל זה כי תאי הסרטן, כמו שאמרת קודם, מתקשרים עם הסביבה שלהם ומשנים אותה. אבל תאי הסרטן עצמם הם רכים יותר, מה שמאפשר להם להידחף ולפלוש לכל מיני אזורים. אבל במקביל לרקות הזאת, הם מסוגלים לפתח קשיחות ולהפעיל הרבה כוח כדי לדחוף. והדחיפה הזאת, זה הפרמטר שאנחנו רצינו להסתכל עליו. לראות כמה כוח, כמה חזקים התאים האלה, ומה הנטייה שלהם, מה במרכאות כפולות הרצון שלהם, היכולת והרצון שלהם לחדור. וככה פיתחנו מערכת שהיא מערכת סינתטית מחוץ לגוף האדם. אנחנו מקבלים דגימה של תאים או חתיכה של רקמה, חתיכה קטנה מתוך גידול שמוצע או ביופסיה, מפרקים את זה, אוספים את התאים, שמים את זה על משטח שייצרנו במעבדה, ובודקים כמה חזק התאים מנסים להידחף פנימה. בתאים נורמליים או בתאים בגידולים שפירים שהם לא סרטניים או בגידולים שהם לא ייצרו גרורות, התאים האלה פשוט מדבקים על המשטח שיצרנו וגדלים. לעומת זאת בגידולים סרטניים יהיה לנו איזשהו שבר של תאים שינסה להידחף לתוך הג'ל הזה. עכשיו זה ג'ל סינתטי, הוא לא מדמה את הגוף, אבל הוא כן מדמה את הקשיחות של איברים בתוך הגוף. ואז אנחנו יכולים לחמת את כמות התאים שמנסים להידחף, ולאיזה עומק הם מגיעים, וזה נותן לנו איזשהו מדד כמותי, ומאוד מהיר כל התהליך הזה, כולל הפירוק של הגידול, לוקח שעה ועוד שעתיים של המדידה, תוך כ-3 שעות כבר יש לנו תשובה, כבר כיום, יש לנו תשובה של רמת הסיכון של הגידול הזה, האם הוא נורמלי שפיר, האם יש התכנות לגרורה, ועד כמה ההתכנות לגרורה היא גבוהה.
ועד כמה הבדיקה הזו באמת מיימנה או מדויקת?
אז כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו התחלנו מבדיקות בשורות תאים, שאלה תאים שנלקחו מתישהו מבן אדם, ועכשיו הם מגודלים במעבדות שונות בעולם, זה משהו מסחרי, וראינו שזה עובד שם. ואז עברנו לבדוק בדוגמאות מבני אדם, חתיכות של גידולים שקיבלנו. במאמר שפרסמנו לאחרונה, דובר היה בסרטן לבלב, אנחנו עובדים גם עם עוד סוגי סרטן, סרטני אור, סרטני קיבה, עוד מדדים, ואנחנו תמיד משווים את התוצאה שלנו לתוצאות של הפתולוגיה, מה שהפתולוג בסוף אומר, וגם מה שקורה לחולה לאורך זמן. עכשיו, התוצאות של הפתולוגיה ומה שקורה לחולה זה לא זמין תוך 3 שעות. זה לפעמים לוקח שבוע, לפעמים לוקח חודש, ולחכות לתשובה של מה קרה לחולה יכול גם לקחת שנים. ועד עכשיו, כל המדידות שעשינו, במספר כבר לא זניח של דגימות, יצאו מתאימות לחלוטין למה שאמרו הרופאים, הפתולוגים, האונקולוגים, המנתחים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים יותר ויותר מהימנות בבדיקה הזאת.
מסקרן מאוד, זו בדיקה שכבר אפשר להשתמש בה? זאת אומרת, זה כבר קורה בבתי חולים?
היא עוד לא קורית בבתי החולים, כרגע זה עוד ברמה המחקרית. אנחנו עובדים עם כמה בתי חולים, כרגע באזור חיפה, כי אני מהטכניון, ואנחנו מקבלים דגימות טריות. זאת אומרת, ממש תוך כמה שעות מזמן הניתוח, מההוצאה הראשונית של גידול, אנחנו עושים בדיקה. הרעיון הוא, בהינתן באמת שאנחנו נבסס את זה עוד, לפתח את זה לרמה שזה יהיה עוד כלי שישב על השולחן של הפתולוג, זה לא מפריע לכל הבדיקות הנוכחיות שעושים, אפשר לעשות את זה במקביל ולקבל מדד כמותי מהימן ומהיר.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור דפנה וייס, חברת סגל בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, תודה לך.
תודה רבה.
האם אפשר להאט את ההזדקנות? כן, אם אתם שמרים. מדענים מאוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו הצליחו ליצור מסלול הזדקנות איטי יותר, מה שמעריך את חייהם של השמרים בצורה משמעותית. מובן שכל המחקר הזה לא נועד להעריך את חייהם של השמרים, אלא מדובר בפריצת דרך שעשויה בסופו של דבר אולי לעכב את תהליכי ההזדקנות שלנו, בני האדם. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקר הגנטיקה של הזקנה, מרצה בכיר במכון סילברמן למדעי החיים האוניברסיטה העברית, דוקטור איתמר הראל. שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד מה החוקרים עשו, אבל על שמרים בינתיים.
בשמחה. אז בעיקרון, היסטורית, זקנה נחשבת בתור תהליך שצובר נזקים. יש התקבות של נזקים, דברים קורים בצורה אקראית. אז ב-20 שנה האחרונות אנחנו יודעים שזה לא בהכרח ככה, ואפשר כן לעשות מניפולציה, האטה או האצה של קצב הזקנה בחיות מודל במעבדה. והחוקרים האלה הראו משהו מאוד מעניין. הם הראו שלא רק שזה לא התקבות של נזקים בצורה אקראית, אלא שיש מסלולים שונים שיכולים להוביל לזקנה. אתה בעצם יכול במרכאות לבחור אם הוא מזדקן בצורה אחת. הם יראו למשל שהתורה הראשונה היא פגיעה בייצור אנרגיה בתא, או צורה שנייה שזה פגיעה ביכולת של תא לבקר ביטוי של גנים, או במקרה הזה השתקה של אזורים שהם חשובים שישארו מושתקים. אז בעיקרון,
ואתה בוחר לא... באחד המסלולים האלה? או שזה
משהו שנכפה על אתה? זהו, אני אומר את זה במרכאות, כי הם לא באמת הסבירו, הם עדיין לא יודעים, זאת אומרת, המחקר יחסית ראשוני, הם הראו שיש אפשרות שברגע שנבחר מסלול אחד, אז המסלול השני מושתק. זאת אומרת, ששוב, זה לא איזשהו בלגן אקראי, אלא באמת זה כמו... יש לנו למשל בגוף הרבה מאוד תהליכים שתא עובר התמיינות לכיוון מסוים. תא יכול להתמיין לשריר, יכול להתמיין לתאי מוח, אבל כאן אומרים שאולי, רומזים, שאולי תא יכול להתמיין לכיוון מסוים של זקנה. וזה מאוד מעניין, כי אם התוכנית באמת, לפחות בשמרים, מאוד מבוקרת, כמו שתא מתמיין לתא שריר או לתא מוח, אז אם זה באמת תוכנית מבוקרת, אולי אפשר לגלות דרכים חדשות איך לעשות מניפולציה לתוכנית הזאת, ובאמת להגיע למצב שאנחנו מוצאים דרכים חדשות להאט את קצב הזקנה.
עכשיו, אני מנסה להבין או לעכל את מה שאמרת בתחילת השיחה. הרי אנחנו באמת חושבים על זקנה. בזמנו דיברו גם על טלומרים וכולי, כל מיני קצוות של ה-DNA וכולי, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר, באמת ככל הנראה, שוב, זה מה שלפחות עולה כאן מהתוכנית, מדובר בתהליך של בליה איטית של הגוף, שכרוך גם בכנראה דלקתיות מסוימת, ובאופן כללי תאים מגיעים לסוף חייהם, אבל אתה אומר שזה לא קורה באותה צורה בהכרח.
נכון, תשמע, בעיקרון, כשאנחנו מסתכלים על הטבע, בבני אדם אנחנו רואים, אנחנו מזדקנים בין גיל 80 נגיד, וברי מזל אולי בגיל 100. אבל בעולם הטבע, חיות מזדקנות, גם בעלי חוליות בדיוק כמונו, מזדקנות תוך כמה חודשים, תוך כמה שנים, תוך כמה עשרות שנים, ויש גם בעלי חוליות דגים שמזדקנים תוך מאות שנים. זאת אומרת שהמגוון כבר קיים. נכון, יש הצטברות של נזקים, ויש טלומרים, יש הרבה מאוד דברים שקורים, אבל אנחנו רואים בצורה, אתה יודע, מול העיניים, שחיות שונות מצליחות לעשות את זה בקצבים יוצאי דופן. ההבדל בין בעל החולות קצר החיים ביותר, לבעל החולות ארוך החיים ביותר, זה פי אלף. אז כל מה שנשאר לנו בתור חוקרי זקנה, ואני אומר כל מה שנשאר שוב במרכאות, כי זה באמת מאוד מאוד מעניין ומורכב להבין, זה באמת להבין איך זה קורה. איך יכול להיות שקצב הזקנה כל כך שונה בין חיות שונות, ואם אנחנו נבין את זה, נוכל באמת אולי להשליך בתוך ההבנה הזאת גם לבני אדם. עכשיו, חוקרי זקנה חוקרים כבר הרבה מאוד זמן בתהליכי הזקנה, במיוחד בשמרים, בתולה הקטנה שנקרא צי אלגנס, ובזבוב קטן שנקרא בעברית תפיסנית המחקר. עכשיו, הסיבה שהאורגניזם האלה הם כל כך מוצלחים בחקר זקנה, מכיוון שהם חיים מעט מאוד זמן, כמה שבועות או כמה חודשים, ויש להם גנטיקה מופלאה. זאת אומרת שלנו בתור חוקרים קל מאוד לעשות מניפולציה ולבדוק איך שינוי שעשיתי הוביל לזקנה איטית יותר מהירה יותר. אבל מה? כשאנחנו רוצים להתחיל להבין איך התהליכים האלה קורים במעבדה, בבעלי חוליות, דגים, יונקים, בני אדם, אנחנו נתקלים בבעיה. קשה מאוד לנו בתור חוקרים לחכות עד שעכבר יזדקן. לוקח לו 3-4 שנים להזדקן. ולכן הידע שלנו כלפי תהליכים כאלה שקוראים בעלי חוליות הוא מאוד 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 חסר, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות במעבדה אצלנו. פיתחנו איזשהו דג שמזדקן באופן טבעי תוך 3-4-5 חודשים, ואנחנו מנסים להבין איך קורה המצב שבו הוא מפתח סרטן ומפתח דמנציה ומפתח עוד הרבה מאוד בעיות שקורות גם אתנו רק בקצב של 4 חודשים. זה ההבנה של התהליכים האלה. כן.
כן. לא, אני מנסה להבין או להתחבר באמת שוב למחקר ולהבין מה גילוי שם שאולי נוכל ליישם עלינו בני האדם. זאת אומרת, מה, בסופו של דבר, התובנה הזו שמדובר בכמה מסלולי הזדקנות שונים וכולי, איך היא עשויה להשליך עלינו?
אז כל מסלול שבעצם אנחנו מגלים שעובר דרגולציה, זאת אומרת שהוא לא מתפקד כמו שצריך בתהליך זקנה, פותח לנו רשימה של מטרות שאנחנו יכולים להתערב בהם, ולראות האם ההתערבות הזאת יכולה להאט את קצב הזקנה, והם אפילו מראים את זה. זאת אומרת, הם מראים שמסלול אחד לבדו, אם אנחנו מתערבים בו למשל, מאט את קצב הזקנה של השמרים, גם התערבות המסלול השני מאטה את קצב הזקנה של השמרים, והתערבות בין שני המסלולים ביחד, יוצרת מצב חדש, מצב שלישי, שבו ההאטה היא סינרגיסטית. זאת אומרת, יש לי ההאטה חזקה יותר מאשר כל אחד מהמסלולים בנפרד. אז הם מדגימים באמת שהגילוי של המסלולים החדשים האלה מאפשר לנו למצוא מטרות חדשות להתערבות. וזה מאוד מאוד מעניין, כי זה בעצם, אם הדבר תקף גם לבעלי חוליות, אז זה מספק מטרות חדשות להתערבות.
אנחנו, טוב, גם במהלך חיינו אנחנו עדים לכך שאנחנו חיים יותר ויותר, בני אדם באמת מעריכים נכון. חיים יחסית למה שאני אפילו זוכר בילדותי, אבל יכול להיות שלא הגענו באמת לקצה ההבנה של כל עניין ההתקנות.
רוב הערכת החיים והערכת איכות החיים שאנחנו רואים בעשורים האחרונים, היא לא נובעת בעיקרה מהתערבות בקצב הזקנה. היא נובעת בעיקרה מיכולת שלנו לספק בעצם טיפול נכון, אנטיביוטיקה, ירידה בתמותה של ילדים ותינוקות. אז סך הכל אנחנו חיים יותר בגלל שהבריאות הולכת ועולה. אבל התערבות בקצב הזקנה שלנו בתור מין, עדיין זה לא משהו שקורה היום. יש כל מיני אסטרטגיות שאנשים מנסים לבדוק עם עובדות, כמו למשל שינוי בסוג האוכל שאנחנו אוכלים, או שינוי במתי אנחנו אוכלים את האוכל. יש כל מיני, או אפילו יש ניסוי שמנסים לעשות היום פעם ראשונה, שזה בעצם לתת איזושהי תרופה שאולי יכולה להשפיע על קצב וההזדקנות. אבל כל מה שאתה רואה מסביבך ששונה בין הסבא והסבתא שלנו לבין מה שאנחנו רואים היום, זה בעיקר,
זה לא תולדה של טיפול ישיר בזקנה, אלא
לא, במסביב. לא, לא, לא. כן. זה בעצם אוקיי. טיפול בסימפטומים.
כן, כן, לגמרי. הערה חשובה מאוד. תודה רבה לך, דוקטור איתמר הראל, חוקר גנטיקה של זקנה, מרצה בכיר במכון סילברמן למדעי החיים באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
בבקשה, שמחה.
לראשונה בעולם, חוקרים הצליחו להדפיס לטקס במדפסת תלת מימד, וכך סללו את הדרך להדפסת חומרים אלסטיים בשלל צורות מורכבות. לטקס מודפס יכול להיות שימושי בתחומים רבים, רובוטיקה, אביזרי רפואה, בולמי זעזועים ועוד,
הפיתוח הוא פרי עמלם של חוקרים מאוניברסיטת וירג'יניה טק. הדברים פורסמו בכתב העת ACS, Applied Materials and Interfaces. אנחנו שמחים לומר שלום למפתח שיטות להדפסת חומרים חדשים בתלת מימד, בוגר המכון הטכנולוגי חולון HIT, ערן גלאור. שלום.
שלום רב.
למה יש התרגשות סביב הדפסת לטקס? זאת אומרת, מה היה האתגר בהדפסת לטקס?
תראה, הדפסת לטקס, מכיוון שזה חומר שנחשב חומר תרמוסטי, לעומת חומר פולימרי רגיל, זה חומר שיש לו תכונות מצד אחד מעולות, גמיש ומיוחד, עמיד לטמפרטורות גבוהות, ולחומר חימים. מצד שני מאוד 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 קשה לאבד אותו. ובעיקר היום כשאנחנו רואים מה שנקרא את כולם עם כפפות הלטקס ברחוב עקב קורונה, רואים כמה החומר הזה הוא בעל חשיבות לאנושות. ובעצם פעם ראשונה שצריכים את החומר הזה, ובזכות המחקר שנעשה באוניברסיטת וירג'יניה טק, עכשיו יהיה ניתן להשתמש בהדפסה הזאת לשלל יישומים רפואיים בעיקר, וגם לא רפואיים, למשל רובוטים, בין אם בכדור הארץ, אפילו בחלל.
אז אני מבין שלטקס הוא סוג של תחליב, המקור שלו הוא צמחי בדרך כלל, וזה מה שאנחנו קוראים גומי, נכון?
זה כן, זה סוג של גומי. לגומי יש אלפי תרכובות שונות, אפילו למשל מסק לעיסה זה סוג של גומי, וברכב יש גומי, וגם בחללית יש גומי. בוא נספר לך קצת מה שנקרא אנקדוטה. בסופו של דבר גומי זה אחד הרכיבים החשובים ביותר בחלליות. קצת מוזר לשמוע, נכון?
למה? איפה זה נמצא?
הסיבה היא בעצם שבמיכל רקטי, בעצם של טיל, יש מימן וחמצן שצריכים להתערבב בעת השיגור, אבל על מנת שלא יתערבבו חס וחלילה ויגרמו לפיצוץ, יש לסטומר שעמיד בשחיקה ובטמפרטורות גבוהות במיוחד, ששומר על המחלים האלה מופרדים. אבל בזמן ההצטה החומרים האלה מתערבבים, המימן והחמצן, ויוצרים בעצם דחף עצום. ולולא לסטומר בעצם לא היו לנו חלליות היום בשמיים, בחלל.
אז איך מאבדים באמת לטקס היום, ואז נבין באמת מה הטריק במדפסות החדשניות האלה? איך מאבדים? זה פשוט משהו שממיסים ואז יוצקים לתבניות?
אז היום בעצם מה שעושים זה בעצם מזריקים את הלטקס, או בעצם יש אפשר לדמיין אמבטיה של לטקס מומס, שבתוכו תובלים את בעצם את העובד. עובד זה בעצם התבנית שלנו, בין אם זה כפפה על היד, או בין אם מה שנקרא כולם יודעים, קונדומים, בעצם שעשוי מלטקס, זה אחד הדברים הכי נפוצים בעולם. זה מה שעושים היום.
אוקיי, אז בוא נדבר באמת על הדפסה של לטקס, איך זה עובד?
בעצם מה שהחוקרים עשו, זה לקחו חומר פוטופולימרי, שחומר פוטופולימרי זה בעצם חומר שמגיב לאור, במקרה של הדפסה תלת-ממדית, לאור UV, אולטרה סגול, והרבבו אותו עם לטקס. ומה שקרה בעצם, בזמן הדפסה במדפסת סטנדרטית, אגב, לא מדפסת מיוחדת, הלטקס נקשר לתערובת הפוטופולימר, זה נוצר חומר חדש, למעשה. זה לא לטקס שאנחנו מכירים, אלא לטקס, אפשר להגיד, היברידי, או לטקס מסוג חדש לחלוטין, שהוא בעצם אפשר לקרוא לזה לטקס פוטופולימרי.
ומה אפשר לעשות עם ההדפסות האלה? מה, חלקים עדינים יותר, מורכבים יותר, מאשר מה שהיה אפשר לעשות עד לנקודת זמן זו?
כן, למשל דמיין רובוט, היום יש מגוון רובוטים אדיר, אז רובוט למשל שמבצע פעולות כירורגיות, למשל כמו רובוט שנקרא דה וינצ'י, צריך מחברים מאוד סופר סופר עדינים שנכנסים לתוך גוף האדם. הבעיה עם המחברים האלו היום הם שבסופו של דבר הם עשויים מחומרים שבסופו של דבר מחלידים, אפילו אם אלו מתכות סופר אצילות ומתוחכמות, בסופו של דבר הם כן מגיבות עם גוף האדם בצורה כזו או אחרת. לטקס לא מגיב בעצם עם רקמה, ומה שהחוקרים מקווים להשיג זה בעצם הדפסה של אותם רכיבים לרובוטים שטפו בגוף האדם, בניתוחים. זו למשל דוגמה אחת.
וואו, עכשיו, אתה מפתח שיטות להדפסת חומרים באופן כללי, נכון? אנחנו רואים שיותר ויותר חומרים ניתנים להדפסה באמצעות מדפסות.
נכון. אני למשל, היה לי סטארט-אפ בתחום של הדפסת זכוכית, תלת-ממדית. אנחנו בעצם היינו ראשונים בעולם שהצלחנו להדפיס זכוכית בטמפרטורות של מעל 1,000 מעלות צלזיוס. משהו שלא נעשה עד אותו רגע. ובאופן כללי, מדי יום אנחנו רואים חומר חדש שנוסף לתוך הארסנל הזה של... של דבר שנקרא הדפסת תלת-ממד. ובאופן כללי אני רואה מגמה של התבגרות של השוק הזה. אם פעם היו מדפיסים כל מיני, אני קורא לזה ארנבים, כל מיני דברים שהם חסרי שימוש, היום השוק הזה הולך וצובר תאוצה, אפשר לראות יותר ויותר חלקים שנמצאים על חלליות, אפילו במטוסים, המון כלי טייס בלתי מאוישים, צבאות משתמשים לזה, והמון המון שימושים אזרחיים, מן הסתם.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, ערן גלאור, מפתח שיטות להדפסת חומרים חדשים בתלת מימד, בוגר המכון הטכנולוגי חולון, HIT, תודה לך.
תודה לכם.
חלומם הר הטוב של העצלנים עשוי להתגשם גלולה במקום פעילות ספורטיבית. עם הפרטים, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה. שלום.
בוקר טוב, וואו, הפתיח הזה, מה זה העיף אותי 30 שנה אחורה?
30, כן, עשית חסד איתנו, לא גילית את גילינו האמיתי. נכון, לגמרי.
כן,
אגב, במקור הזאת. בכלל אמור לתאר מסיבת ריקודים, כל ה... רחש קהל הזה שאנחנו דמיינו שמדובר באוהדי ספורט, במקור הקטע נכתב, סתם רחבת ריקודים, אבל אוקיי. אבל זה באמת מעורר אסוציאציות אצלנו. יש גלולה כזו?
אז כרגע לא, אבל בהחלט יכול להיות שתהיה בשנים הקרובות ממחקר חדש שהתפרסם ממש החודש.
קדימה, הביא את הגלולה, מי רוצה לעשות ספורט?
אז תראה, אז בוא, קודם כל רק נגיד, גילוי נאות שהמחקר הזה נעשה בעכברים, ובעכברים התקבלו תוצאות יפות, כמובן צריך לראות שהדבר הזה גם אפשר לשחזר אותו בבני אדם, אבל הרציונל למחקר הוא כזה, אנחנו יודעים שפעילות גופנית זה משהו שהוא מאוד חשוב לבריאות המוח שלנו, ויש כבר הרבה מחקרים שמראים שאנשים שעוסקים פעילות גופנית, הזיכרון שלהם עובד יותר טוב, יכולות הלמידה שלהם עובדות יותר טוב, ואז נשאל את השאלה, אבל מה קורה כשאתה מגיע לגיל מבוגר, ולמשל מסיבות בריאותיות, אתה לא יכול לעשות פעילות גופנית. נגיד שיש לך איזושהי מחלה, נגיד שחס וחלילה שברת את הירך או משהו כזה, ואתה לא יכול להתאמן, האם בכל זאת אפשר לתת לך את האפקטים של הפעילות הגופנית, בלי שתצטרך לעשות את, את האימון עצמו? זה בעצם היה...
באילו אפקטים מדובר?
אז... האפקטים שאנחנו רואים פה במחקר, אני אחלק את זה לשתיים, אפקטים על המוח, אתה רואה כתוצאה מפעילות גופנית ומהטיפול שתכף נדבר עליו, אתה רואה תופעה שנקראת נוירוגנזה, שזה שם מאוד מפואר למה שנקרא יצירה של נוירונים חדשים, יצירה של תאי מוח חדשים, שזה תהליך שהיינו רוצים לשמר אותו כמה שיותר זמן. והדבר השני שאתה רואה ברמה של המוח זה עלייה בחלבון שנקרא BDNF, שזה חלבון שאנחנו יודעים שמאוד עוזר לתאי מוח להישאר בריאים, זה קצת כמו אם אני אעשה מטאפורה, זה כמו שבגינה אתה מפזר דשן על הצמחים שלך ועוזר להם לשגשג, אז החלבון הזה ב-DNF זה כמו דשן לנוירונים. אז הפעילות הגופנית בעצם משפרת יצירה של נוירונים חדשים ומשפרת את הרמות של החלבון הזה. וברמת ההתנהגות אנחנו רואים עלייה ביכולות של זיכרון. אולי זה בעכברים בדקו את זה ביכולת שלהם לפתור כל מיני מבוכים. שזה היה משהו מאוד מרשים. ומה שעשו במחקר עצמו זה בעצם לקחת עכברים שהם כבר עכברים בוגרים, עכברים בני שנה וחצי. זה בעכברים זה מאוד מבוגר, כי עכבר ממוצע חי בערך עד גיל שנתיים. לקחו אותם, נתנו להם להתעמל, נתנו להם גלגלי ריצה והם יכלו לרוץ בגלגלים. ואז לקחו מהם דם, ואת הדם הזה הזריקו בעירוי לווריד לקבוצה אחרת של עכברים מבוגרים שלא עשו שום התעמלות. והפלא ופלא, העכברים המבוגרים שלא התעמלו, קיבלו את העירוי מהעכברים הספורטאים, והראו אצלם בדיוק את אותם אפקטים, גם ברמת המוח וגם ברמת ההתנהגות.
אני מוכרח לומר שאני מבין למה אנחנו מנסים כל הזמן לעשות קיצורי דרך בכל מה שקשור לספורט, כי הרבה פעמים זה פשוט לא נוח וצריך זמן ועצבים לזה, אבל איכשהו תמיד נשמע לי שקיצורי הדרך האלה לא באמת יעבדו בסופו של דבר.
אז תראה, אני אגיד שוב פעם, אם אתה שואל אותי, ואני גילוי נאות, אני בן אדם שכל הזמן עושה ספורט, ומאוד אוהבת ספורט, וגם אומרת לאנשים כל הזמן שהם צריכים לעשות ספורט, אני לא חושבת שהגלולה הזאת היא איזושהי גלולת פלא, שאתה לוקח אותה ואתה ממש מקבל את כל האפקטים, ואתה יכול לשבת בקורפה כל היום ולא לעשות כלום, כי חשוב לזכור שמעבר לאפקטים שדיברתי עליהם, פעילות גופנית גם מאוד מאוד משפרת מצב רוח, וגם מבחינה גופנית כמובן, מחזק את שרירים, מחזק את עצמות.
ובזה הגלולה לא מטפלת.
ובזה הגלולה לא מטפלת, ופה שוב פעם, ההסתכלות פה היא יותר הסתכלות מהמקום, בוא נגיד, טיפולי רפואי, שאומר, כשבן אדם כבר מגיע לגיל שבו, מסיבות אלו ואחרות, הוא לא יכול לעשות ספורט, בוא ננסה לתת את האפקטים האלה, שוב פעם, אני לא אלך עכשיו אגיד לבן אדם בן 20, תתחיל לקחת את זה לכל יהיה בסדר, אלא באמת במצבים שבהם מכל מיני אילוצים כבר אי אפשר. ומה שמעניין, שגם גילו פה, אני תיארתי את הנושא של העירוי של הדם, אבל הם גילו ספציפית בדם איזשהו חלבון מסוים, שהוא כנראה זה שנותן את האפקט. ואז באמת, תיאורטית, אם אתה מצליח לקחת את החלבון הזה ולהכניס אותו לאיזושהי גלולה שהיא בטוחה לשימוש, זה יכול להיות איזושהי תרופה לשימור התפקוד הקוגניטיבי באנשים בוגרים, שכמובן על רקע שיעורי אלצהיימר שהולכים ועולים, זה משהו מאוד מאוד חשוב.
וואו, טוב, אז כן, אז נשמע הגיוני שזה לא יהיה קיצור דרך עבור מי שלא צריך את זה, אבל מי שכן יצטרך את העניין הזה או שלא יוכל לעשות ספורט, זה באמת משהו שיוכל לשפר את תפקודי המוח שלו.
נכון, ותחשוב למשל גם על אנשים שאנחנו יודעים שמבחינה גנטית הם נמצאים בסיכון לפתח אלצהיימר, אז זה גם יכול להיות איזושהי תרופת מנע, שוב פעם, כמובן צריך לזכור, זה מחקר בעכברים, ייקח עוד זמן עד שאפשר יהיה לתרגם אותו לבני אדם, עד שבאמת יתחילו לעבוד על פיתוח של כזה כדור, אבל זה בהחלט משהו מעניין, וכמובן שזה לא נותן למאזינים שלנו את הזכות להגיד, אני מפסיק עכשיו לעשות ספורט, ואני מחכה עוד 30 שנה את הצעי הגלולה הזאת, והכל יהיה בסדר.
טוב, אבל עוד תובנה שעולה מהשיחה הזו, שלא רק שאת עושה ספורט, אלא גם מבינה בספורט, ומטיפה לציבור לעשות ספורט.
אני מטיפה לכל מי שרוצה לשמוע, וגם לצערם, גם כל אלו שלא רוצים לשמוע, תדבר עם אנשים שמכירים אותי, באיזשהו שלב השיחה תתגלגל לספורט, ולמה זה חשוב.
ניסיונרית של ספורט. אז אנחנו ננצל את השיחה הזו כדי להשמיע מחדש את האנדר, ותני לנו כמה תרגילים, בבקשה, הנה די-ג'יי מקלר ינגן אותו מההתחלה.
אז יאללה, לקום מהספה.
מה לעשות?
כן, לקום מהספה, להתחיל לקפוץ במקום, קפיצות כוכב, ידיים, למעלה, למטה, להעלות דופק, זה חשוב.
מה שבעצם סיכמת את כל משדרי הספורט, ההתעמלות שהיו אי פעם. טוב, תודה רבה לך, דוקטור נועה אלבדה, מרכז סגול למוח, ותודה למרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה.
בשמחה.
בפינת המחשבים, נדבר היום על התולעת שנמצאה בכור האיראני ב-2009, בשל פרק סיום העונה של הסדרה טהרן, זה הטריגר שלנו. שלום למנהל תוכנית הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT, רועי מינדרמן, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוא באמת נזכר בסיפור הזה, מהי אותה התולעת שבזמנו דיברו עליה בכור האיראני?
כן, אז קודם כל סיפור מאוד מפורסם, מלפני כבר יותר מ-10 שנים, והתולעת הזו בעצם, השם הגדול שלה היה סטאקסנס, ובתוכה היו, היא הייתה מורכבת מכל מיני תוכנות משנה, אחת המפורסמות נקראה פליים, להבה. בעצם מדובר קודם כל על התוכנה עצמה, הליבה שלה שהייתה פליים, הייתה תוכנה שחדרה את מערכות השרתים של מייקרוסופט בזמנו, וידעה לתת פיקודים שרת לעשות כל מיני פעולות שממש בניגוד למשל להנחיית המשתמש, לעקוף מערכות הגנה וכולי. התוכנה הזו הייתה כתובה בעיקר בשפה שנקראת C, בשפה שנקראת C++, והכילה כל מיני חתימות בינאריות שאפשרו לה לעבור תוכנות אבטחה ואנטיווירוסים. היא הוטמעה בעצם בתוך תוכנה קצת יותר גדולה, יותר נכון, בתוך סוס טרויאני קצת יותר גדול, שנקרא סטאקסנט, וכשעשו בזמנו מחקר, מי שבסוף עשה את המחקר הייתה חברת קספרסקי, חברה רוסית חיצונית, היא גילתה שאזור ההדבקה העיקרי של הדבר הזה היה בעצם באיראן, ועוד קצת במדינות המזרח התיכון, וגם קצת בישראל וברשות הפלסטינית, אבל הנזק שהיא עשתה, הנזק העיקרי בעצם היה באיראן, בתוך הכור האיראני. מה שהתוכנה הזו בעצם עשתה, היא נכנסה לתוך המערכות של הכור האיראני, והיא בעצם נתנה פיקודים לבקרים שם שנקראים צנטריפוגות, ואני לא יודע בדיוק מה זה עושה, כי אני לא מומחה גרעין, אבל איזשהו משהו כנראה שעושה תהליך של ייצור חומר גרעיני, וזה בעצם, זה מין בקרים כאלה שמסתובבים במהירויות גבוהות, אבל הם צריכים להסתובב במהירות מסוימת. אז מה שהתוכנה ידעה לעשות, ומצד אחד היא אמרה לבקר, תסתובב נגיד בכפול 2 או כפול 3 מהירות ממה שמותר לך, ובו זמנית היא שידרה על הדשבורד, זאת אומרת ללוח הבקרה של האנשים שישבו בחדרי הבקרה, שהכל תקין. נניח שהייתה שם סקאלה של ירוק, צהוב, אדום, שירוק זה תקין, צהוב זה אזור בעייתי ואדום זה מסוכן, אז למרות שהבקר היה כבר באזור האדום, מה שהאיש בקונטרול רום ראה זה בעצם ירוק. ככה זה יסובב הרבה זמן, עד שבסוף מה שקרה זה שהבקרים נהרסו פיזית. תחשבו על נגיד מנוע של אוטו שאמור להסתובב במספר סיבובים לדקה מסוים, נגיד 7,000 סלד כבר אזור בעייתי מאוד, וגורמים לו להסתובב במהירות 12,000 סלד, אבל בדשבורד הנהג רואה 5,000, אז הוא ימשיך לנסוע. ומתי שהוא המנוע, ישבוק חיים הרבה יותר מהר ממה שהיצרן תכנן. אז זה מה שהתולעת הזו עשתה, הייתה תולעת מאוד מתוחכמת. היא הייתה מתוחכמת מכיוון שהיא גם הכילה מה שנקרא חתימות בינאריות. חתימה בינארית זה איזשהו, כמו תעודת זהות, למשל, או כמו רישיון. בסדר? אז היא הכילה כמה כאלה שכשהאנטיווירוסים פגשו אותה, היא בעצם התחזתה לתוכנה לגיטימית, ולכן היא עברה הרבה מאוד אנטיווירוסים ומערכות הגנה שהיו אז בתקופה בעולם בכלל, אבל בטח ובטח באיראן ובטח ובטח בכור, והיא שכבה שם למעשה לפי המחקרים שעשו, וזה כמעט 10 שנים, שזה המון זמן לסוס טרויאני, והיום לדעתי בעולם של היום שיש מודעות להבטחת מידע וכולי, לא נראה לי שיש סוס טרויאני שישרוד לא 10 שנים, אני בספק עם 10 חודשים. כי בפעם הראשונה הוא מתגלה, אז היום כולם מיד עטים עליו ומוצאים תיקונות וכולי. מה שהיה יפה עוד בתוכנה הזו שהייתה מאוד מאוד קטנה, משהו כמו 20 מגה בסך הכל, שזה יחסית אומנם לסוס טרויאני זה אמון, אבל יחסית לתוכנה זה שום דבר. היא הכילה משהו כמו 15,000 שורות קוד, שזה גם, זה לא כל כך הרבה לתוכנה, והיא נחשבה בזמנו, זה היה אזור 2009, הייתה ממש פורצת דרך בעולם הזה של נוזקות וסוסים טרויאנים וכו'. והאמת שאפשר לציין אותה גם בתור התוכנה שבעצם הציתה בעולם את המודעות לסייבר סקיוריטי או הבטחת מידע. כי עד האירוע הזה כדור הארץ ידע שיש כל מיני דברים כאלה, אבל לא הייתה מודעות גלובלית ומחקרים גלובליים, ואנשים לא עסקו בזה באותה אינטנסיביות כמו למשל שהם עוסקים היום, בטח לא כל כך הרבה חברות הבטחה וזה. אז העולם היה, באמת היו זה כמה חברות שהתעסקו בזה, קצת נורטון וסיימנטק וקספרסקי, אבל לא יותר מדי, לא עשו מזה עניין כזה גדול, וזה הייתה נקודת מפנה בעולם באמת בנושא של הבטחת מידע בכלל. הנזק שהיא הסבה אז, והיכולת המדהימה שלה לקחת משהו נורא פשוט מאזור המייקרוסופט סרבר, ולהתקיף חזק מערכות, אז מערכות הבקרה שהותקפו היו של סימנס, לעשות מעבר כזה בתוך רשת, ולדלג ממקום למקום, ולהגיע לבקרים בכלל פיזיים, ונחשב פורץ דרך ומהפכני. סך הכל מדובר, אם מסתכלים על זה ברמת תוכנה, זה משהו סופר מתוחכם, שעשה המון נזק בלא כל כך הרבה משאב, מה שנקרא. וכמובן שאת הדבר הזה לא יכולים אנשים בבית, ומיוחס, לפי הפרסומים אותם, זה מיוחס לישראל וארצות הברית, משהו ברמת מדינה, הרבה מאוד מומחיות תוכן ואנשי תוכנה וכולי.
אבל האם מקרה כזה יכול להצביע על מקרה עתידי, או שכבר קרה, שתולעת או איזשהו וירוס יגרום לי נזק פיזי למחשב, להרדיסק, לקונן הקשה?
כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. גם היום יש סוסים טרויאנים, אמנם היום הם מעטים יותר, מכיוון שגם עולם הבטחת המידע, יותר נכון, עולם ההקינג או עולם הפריצה היום, הבין שאם הוא כבר מגיע למחשב של מישהו, אז כדאי לחפש דברים שהם ברי ערך. סיסמאות, כרטיסי אשראי, משהו שאפשר למכור אותו או לשחות דרכו או משהו כזה, אבל בהחלט, בהחלט אין שום בעיה לכתוב תוכנה שמוחקת מידע. הייתה אגב אחת כזו קצת אחרי סטקסנט מסחרית יותר וגדולה יותר שקראו לה קונפיקר, פחות או יותר באותם שנים, ממש טיפה אחרי, ומה שהיא עשתה באמת זה התלבשה על ההרדיסק ופשוט מחקה ממש תאי מידקטור משלמים בהרדיסק סתם כדי להשמיד. אז יש כאלה דברים, זה תמיד אפשר לכתוב את זה. מבחינת תוכנה, בעצם once הגעת למחשב כלשהו, אז עם הרשאות נכונות אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לגנוב מידע ולהוציא אותו החוצה, אתה יכול למחוק מידע. ברגע שהמשתמש הריץ את התוכנה ונתן לך את הבמה, מה שנקרא, להופיע, אז אתה מופיע בכלים שיש לך. אני שוב פעם חוזר שהיום זה פחות מעניין אנשים להרוס מידע, יש עדיין כאלה, יותר מעניין אותם היום לגנוב מידע ולעשות בו שימוש או למטרת שחיתה, או פשוט ממש להזליג כסף טהור, מה שנקרא, ולהעביר אותו ממקום למקום.
טוב, תודה לך על הדברים. מנהל תוכנית הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT, רועי בינדרמן, תודה לך.
ביי ביי, יום טוב.
נפרדים מהלוויתנים. הבלנה הצפון אטלנטית, אחד הלוויתנים הגדולים בעולם, מוגדר כמין שנמצא במרחק של צעד אחד מהחדה מוחלטת. מה גרם למצב הזה ומה אפשר לעשות כדי להגן על היונקים הימיים? כתבה על הלוויתן פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה הזווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
אני לא שמעתי על הבלנה עד שקראתי באמת את הידיעה, אבל אני מבין שמדובר ביונק עצום בגודלו.
נכון, מדובר בלוויתן, ועם דק לוויתן מזיפות. לוויתני המזיפות הם בעצם חסרי שיניים, הם לא טורפים כמו לוויתני השיניים, לדוגמה הרושטן, שאנחנו מכירים מסיפור של יונה הנביא ופינוקיו וכו. הם לוויתנים שיש להם בעצם מין מבנה מיוחד בלסת, מעין מסרק, והם לא צוללים לעומק רב, הם פחות או יותר על פני השטח ובעומק רדוד, ומסננים פשוט פלנקטון, זו פלנקטון, בעיקר סרטנים מסוגים שונים, אם זה הלוויתן הכחול שניזון בעיקר מקריל באנטרטיקה, ואם זה לוויתנים נוספים כמו המבק וויל ולוויתנים אחרים, שגם הם ניזונים מסוגים שונים של סרטנים ופלנקטון, זהירים שפשוט נמצאים במים. יש להם את המחיצות הגרמיות האלה, בעצם כמו מסרק, מעין מסרק המזיפות משני צידי הפה, ובאמצעות הלשון הם פשוט גורפים את כל מה שאותן מחיצות מסננות, וככה הם ניזונים. אז האובלן הצפון אטלנטית, בלן השחורה בעברית, ובלנה גלסיאליס, היא בעצם אחד מהמינים ששייכים ללוויתני המזיפות, וממש החודש היא הועלתה באופן רשמי מקטגוריה של סכנת הכחדה לקטגוריה של סכנת הכחדה חמורה ברשימת המינים האדומים של IUCN. בעצם זה צעד אחרון, שלב אחרון לפני הכחדה מוחלטת של המין הזה.
ולמה? מה מסביר את המצב האגום של המין?
אוקיי, אז קודם כל, כשנבין מה זה אומר צעד לפני הכחדה, אז הערכה, הדוח של ארגון ה-North Atlantic Right Whale Consortium, הלוויתן הזה באנגלית נקרא גם Right Whale, עוד מעט נבין למה, Right כמו ימין או נכון, ומסוף 2018 בעצם מוערך כי מספר הלוויתנים הבוגרים מהמין הזה שחיים בטבע נמוך מ-250. זאת אומרת 250 בוגרים, ויש עוד צעירים שעוד לא הגיעו לבגרות מינית, סדר גודל שסך הכל, 409 פרטים. ולמה זה קורה? אז מזה כ-300 שנה האוכלוסייה של הבלנה השחורה סובלת מצייד מאוד אינטנסיבי למטרות מסחר, אותו עידן שבו צדו לוויתנים בכמויות אדירות על מנת להפיק מהם שמן וגם בשר וכל מיני חומרים מסוגים שונים. אכן העידן הזה הוא נגמר לפני עשורים רבים, אבל המספרים של אותם לוויתנים נשארו נמוכים וממשיכים לרדת. עכשיו, באותה תקופה אמרנו שהלוויתן נקרא Right Whale, הלוויתן הנכון, זה בגלל שמאוד היה קל לצוד אותם. הם פשוט נמצאים בחלק בקרוב לפני המים, ולכן אפשר לזהות מאוד בקלות את הפליטה של המים שיוצאת בעצם מהחור בחלק העליון של גופם. אפשר לזהות את זה מרחוק, והם נמצאים קרוב לפני השטח, ככה וגם כשהם כבר ניצודים ומתים, הם צפים, כי יש להם שכבת שומן מאוד מאוד עבה. לכן הגדירו אותו כ-Right Whale, כמטרה טובה לצייד. ובעשורים האחרונים באמת צומצם כל הנושא הזה של הצייד, מלבד מדינות כמו איסלנד וגרינלנד, ששם יש מכסות מצומצמות יחסית לצייד של לוויתנים, וכמובן גם היפנים שצדים טוענים שזה למטרות מחקר, אבל מדובר באלפי לוויתנים שמשמשים למאכל בסופו של דבר. אז כאן אנחנו באמת באזור של איסלנד וגרינלנד, אזור צפון האטלנטי, זה האזור שבו הלוויתן הזה חי ונמצא. הצייד אומנם ירד באופן משמעותי, אבל מה שיש לנו כיום כגורמים עיקריים לתמותה, זה עדיין אנחנו, בני האדם. אם מסתכלים על נתוני מעקב מהשנים האחרונות, בין השנים 2016-2012, רואים שמתוך 30 מקרי פציעות קשות או מוות שנגרמו ממפגש עם בני האדם, 26 נגרמו בגלל הסתבכות של לוויתנים בציוד דייג מסחרי. זאת אומרת, רשתות, או רשתות רפאים בעצם שצפות להם צחפות בים, או רשתות עומדות שבאמצעותם מנסים לדוג. אותם לוויתנים מסתבכים ברשתות, נפצעים, אבל לא רק נפצעים, גם מספינות. נפצעים חלקם גם נפצעים מספינות או מאוניות, בגלל ששוב הם קרובים לפני המים. והאמת שרק שבוע שעבר התפרסם תיעוד, אפילו כאן אצלנו בים תיכון, ליד איטליה, של לוויתן רושטן, סמואל, הוא רושטן גדול ראש בעברית, שפשוט נקרחה לו רשת דייגים סביב הזנב, וניסו שם, צוללנים ניסו לחתוך את הרשת הזאת, אבל זה פשוט לא הספיקו, והוא שחה משם הלאה עם הרשת עליו. כשמסתכלים על צילומים תת-מימיים, רזולוציה גבוהה, 83% מאוכלוסיית הבלנה השחורה שעוד נשרדה כאן, כ-400 לוויתנים, רואים עליהם פציעות חיצוניות שנגרמות מהסתבכויות בציוד דייג. ולפעמים זה לא גורם לפגיעה ישירה,
זאת אומרת, לא הורג אותם, הוא פוגע ביכולת שלהם לשחות, אבל יש השפעות ארוכות טווח, כמו פגיעה בפוריות, הפחתה ביכולת של האוכלוסייה להשתקם, ופגיעות נוספות.
טוב, אז כנראה ש... מה, אי אפשר לשקם את האוכלוסייה, או שכן התכנסו כאן נציגים ממדינות ובסופו של דבר כן יצילו את המין?
אז זאת שאלה מצוינת, כי מעבר לנושא של הדייג והספינות שפשוט פוגעות פיזית, ממש יכולות לפגוע באותם מבטנים שקרובים לפני השטח, הבלנה השחורה, כמו לוויתני מזיפות אחרים, הם מתקשרים, כל החיזור והתקשורת שלהם נעשית באמצעות שירה. הם ממש חוזרים על דפוסים קרועים של צלילים, זה נקרא שירת הלוויתנים, זה ידוע מאוד את הלוויתן הכחול, הענק, אבל גם לוויתנים אחרים, לוויתני מזיפות אחרים, בעצם מתקשרים באופן הזה, ומחקר מ-2012 שהתפרסם על ידי נועה, מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי האמריקאי, הראה שרעש תת ימי, בעיקר מה שנגרם מכלי שייט גדולים, שאינות מסתם וחליות, מאוד מקשה על היכולת של אותם פרטים לתקשר ביניהם בזמן רביעה. הם צריכים לתקשר על שטחים אדירים, על מאות ואלפי קילומטרים, ולהגיע אחד לשני ולמנת להתרבות. ומספרם, כמו שאמרנו, מאוד קטן. ו-67% מהקריאות האלה, הקריאות השירים שלהם, פשוט נבלעים ברעש, ברעשי הרקע שאנחנו יוצרים. מעבר לזה, האוכלוסייה שנותרה, כמובן ככל שהיא קטנה יותר, ככה המגוון הגנטי שם מצומצם יותר, ואז אנחנו מקבלים כבר תופעות של inbreeding, של בעצם, אנחנו מכירים את זה, של רביעה של קרובים, שיכולים ליצור כל מיני מוטציות וכל מיני בעיות תפקודיות אצל הגורים אחר כך.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור עודי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם ויום טוב.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים. ראשית נודה לעורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אפשר להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר בשבע בערב כאן בכאן תרבות.
שלושה שיודעים.
חמים ואלים. שינויי האקלים במזרח התיכון עשויים להגביר את מספר הסכסוכים האלימים באזור, כך קובע מחקר חדש. על פי המחקר יש קשר ישיר בין הטמפרטורות הגבוהות לבין מקרי סכסוך מזוינים באפריקה ובמזרח התיכון. מיד נעמוד על מהות הקשר, על טיב הקשר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, זו השעה השנייה. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב. במשך שעתיים ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים, אגב חום, בכמה מעלות תעלה הטמפרטורה בכדור הארץ בעקבות ההתחממות הגלובלית, אחרי שנים של ניסיונות לחשב, יש סוף סוף תשובה. וגם חגיגה געשית בנוגה, בכוכב הלכת נוגה התגלו עשרות אתרים וולקנים פעילים, וגם אוצר חותמות עצום מימי בית המקדש הראשון התגלה בחפירה של רשות העתיקות בירושלים. העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביטוח הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות הישומון של כאן, באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. שינויי האקלים במזרח התיכון עשויים להגביר את מספר הסכסוכים האלימים באזור, כך קובע מחקר חדש שלמעשה מסרטט קשר ישיר בין הטמפרטורות הגבוהות לבין מקרי סכסוך מזוינים באפריקה ובמזרח התיכון. מי שאחראים למחקר הם דוקטור דוד הלמן מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, שכבר נמצא איתנו על הקו, ופרופסור בן זייצ'יק מאוניברסיטת ג'ון הופקינס בארצות הברית. הדברים פורסמו בכתב העת המדעי Global Environmental Change. אז האם באמת יש קשר בין החום לבין האלימות? אנחנו שוב נאמר שלום לדוקטור דוד הלמן מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום דודו. שלום למאזינים.
אז מה, החום זה מה שגורם לנו להיות אלימים?
טוב, אז אני אתן אולי קצת רקע. בסוף שנות ה-60 וה-70 נעשו כמה ניסויים בעקבות זה שראו שיש תופעות של התגברות של אלימות, של מקרים אלימים בערים, אף על פי שהמצב שם לא השתנה. והחשד היה שיש קשר איכשהו לשינוי אקלים, במקרה הזה להתחממות. ניסויים בסוף שנות ה-60 וה-70 הראו על כל מיני ניסויים שנעשו על סטודנטים, על ידי חוקרים בתחום הפסיכולוגיה, הראו שכשאנחנו מחממים את הסביבה, במקרה הזה יחממו את החדר, אז יש נטייה להתנהגות אלימה. הדבר הזה אולי קצת יותר מוכר, כשנכנסים להם אולי אוטובוסים והמזגן לא עובד, אז אנשים נהיים קצת יותר אגרסיביים. אבל למעשה אף פעם לא הצליחו להוכיח את זה ברמה קבוצתית, עד שהדבר התאפשר אולי עשור וחצי האחרונים, בעקבות ארץ המידע, שיטות חדשות לאסוף מידע, וגם נתונים מלוויינים. ולמעשה מה שאנחנו עושים במחקר שלנו, זה לראות האם, מה שעשינו במחקר שלנו, זה לראות האם יש קשר בין טמפרטורות גבוהות לבין סכסוכים אלימים. הנתונים לגבי סכסוכים אלימים נאספו מכל מיני מקורות, כולל מקורות בתקשורת העולמית, על ידי אוניברסיטת אפסלה בשוודיה, תחת תוכנית לאסוף של איסוף של נתונים אלימים, תוכנית נקראת תוכנית שלום ומלחמה, משהו כזה. ונתונים של מזג האוויר מתחנות מטאורולוגיות בכל העולם, ושילוב של נתונים מלוויינים. ואנחנו למעשה מראים שיש קשר בין מספר המקרים האלימים, מספר המקרים של סכסוך מזוין באפריקה או במזרח התיכון, לבין טמפרטורות גבוהות.
מישהו בדק, אבל מה הטמפרטורה הגבוהה עושה לנו ברמת החלבונים, האנזימים שיכול להוביל לאלימות? כי אני לא בטוח, לפחות אני עדיין לא משוכנע שיש קשר סיבתי בין הדברים. אני יכול לדמיין סיטואציה אחרת שבה אנשים שהם נוטים לאלימות, בא להם לגור באזורים חמים, אבל זה לא בהכרח אומר שהחום הוא זה שגורם להם לזה. זאת אומרת, זה מאוד טריקי הדברים האלה.
נכון מאוד, אתה צודק בהחלט בשאלה שלך, ואני אגיד אולי שלוש נקודות שבהם בדרך כלל, או שלוש טענות שבדרך כלל נטענות כנגד סוג של קשר כזה, ואני אנסה להראות איך שלושת הנקודות האלה למעשה אנחנו פותרים אותם במחקר של מידה מסוימת. דבר ראשון, מה הגורם הסיבתי ומה הגורם המסובב, כמו שאתה שאלת, מי גורם למה. הנקודה השנייה היא, האם יש היגיון בכלל בקשר כזה בין שני גורמים האם יש היגיון סיבתי בין שני גורמים שמראים קשר, וזה מוביל לנקודה שלישית, האם הקשר הזה הוא לא מקרי דרך אולי גורם שלישי נוסף שהוא קשור איכשהו לכל אחד מהם, אבל לא לגמרי מקשר ביניהם. אז הנקודה הראשונה, מהו הגורם הסיבתי או הגורם המסובב, אז זה די ברור שאקלים לא משתנה על ידי אלימות. ותכף אני אגיע בסופו של דבר לשאלה שלך, האם זה אולי ייתכן שפשוט באזורים יותר חמים יש אנשים יותר אלימים. טוב, תכף נגיע לזה. הנקודה השנייה, שאם אין קשר בין השניים, אז זה מוביל אותי למחקרים שבוצעו על ידי חוקרים בתחום הפסיכולוגיה, ואני חושב שזה עונה גם לשאלה שלך, שבאופן די עקבי, על ידי כמה קבוצות מחקר, על ידי מטופלים שונים, התגובה של המטופלים חזרה על עצמה, שטמפרטורות גבוהות גורמות להתנהגות אגרסיבית. זה חזר על עצמו כמה וכמה פעמים, בכל מיני מחקרים שונים עדי קבוצות שונות משנות ה-60 וה-70. ככה שהקשר הזה הוא לא הגיוני בין טמפרטורה גבוהה לבין אלימות. עכשיו, מה שאנחנו רואים זה שלא רק באזורים חמים יש עלייה של אלימות, עלייה במספר מקרי אלימות כשהטמפרטורה עולה, אלא אפילו באזורים קרים יותר, כמו למשל באזורים הקרים בטורקיה, ששם הטמפרטורה היא נמוכה, דווקא שם העלייה בטמפרטורה מגבירה את מספר הסכסוכים האלימים. ככה שקצת קשה לטעון שאזורים חמים הם דווקא יותר אלימים מאזורים קרים, כי יש שם אנשים שהם יותר אלימים באופן כזה או אחר.
טוב, שוב, זה באמת מסקרן. איכשהו, שוב, אני לא אתן לאינטואיציות או כל מיני דעות קדומות, כי אנחנו, זה עשוי לגרור אותנו לשיח מאוד טריקי כמובן, וגם לא נכון, אבל אתה כן מאמין, או לפחות עולה מהמחקר הזה, שכן יש קשר בין טמפרטורה שעולה לבין רמת האלימות של האנשים שמתגוררים באותו אזור, העלייה.
כן, זה מה שאנחנו רואים במחקר שלנו, ואולי הדבר המחודש במחקר שלנו, שלא ראינו אותו קודם במחקרים קודמים, הוא ההשפעה העונתית של הטמפרטורה. זאת אומרת, יש קשר די ברור בין עלייה בטמפרטורה בתקופת הקיץ, וזה משתנה אגב באזורי אקלים שונים, ככה שקשה לטעון שזה חודשים מסוימים, אלא ממש החודשים החמים יותר, יש בהם עלייה במספר מקרי האלימות. ויש שני מנגנונים שמנסים להסביר את הדבר הזה. אחד הוא על ידי באמת פעולה שלילית שעושה טמפרטורה גבוהה על התנהגות של בני האדם. והמנגנון השני שיכול לאפשר את זה, זה מנגנון פשוט שאומר שפשוט אנשים נמצאים יותר בחוץ, יש אינטראקציה יותר בין בני האדם בתקופות היותר חמות, ולכן יש סבירות לאלימות בין קבוצתית יותר גבוהה בתקופה הזאת. מה שחשוב הוא שכשאנחנו מסתכלים על ניתוח עונתי כזה, והניתוח הזה נעשה לאורך כמעט 30 שנה, אז אנחנו מנטרים למעשה השפעות של שנתיות מסוימות, כי אנחנו מסתכלים על איזשהו, על חציון במקרה הזה אנחנו מסתכלנו, לא על ממוצע, ולהוציא שנים חריגות. ולמעשה אנחנו לא מסתכלים על שנים בודדות, אלא איזושהי מגמה עונתית, ואנחנו רואים שבאופן די עקבי, בין אם אנחנו מדברים על האזור המשווני באפריקה, ששם התקופה החמה היא דווקא בפברואר, מרץ, אפריל, בין אם אנחנו מדברים באזורים כמו שלנו, שהתקופה החמה היא עכשיו, יוני, יולי, אוגוסט, אנחנו תמיד רואים עלייה בכמות מקרי האלימות דווקא בחודשים החמים האלה. וגם כשאנחנו הולכים ומסתכלים על, למשל, על האביב הערבי, התקופה שבה ראינו הרבה מהפכות במזרח התיכון, אנחנו רואים שהעלייה היא דווקא בחודשים החמים יותר. עכשיו, אני חייב לציין שאף אחד לא טען אף פעם, וגם אנחנו לא במחקר שלנו טענו שזה הגורם המרכזי, או אפילו גורם ראשוני שלמעשה מביא לאלימות.
אז זה ברמת התבלין אולי.
אלא שיש בדיוק, שיש כן. בדיוק, כפי אמרת, ברמת התבלין, יש לזה השפעה, זאת אומרת, זה מגביר את הדבר, מגביר בעצם מגמות כבר קיימות. אז חייבים לציין את זה, כי יש הרבה אי-הבנה בדבר הזה, גם בין חוקרים אגב, שכשהם רואים מחקר כזה, אז הם מיד יוצאים נגד הדבר הזה, וטוענים שהסיבות לאלימות, לסכסוכים, אני מאוד מורכבות, זה נכון, ואף אחד לא טען ההפך, ואנחנו גם לא טענו שזה הגורם המרכזי או הראשוני, אלא שאכן יש השפעה כזאת. גם אם היא קטנה, אבל היא מספיק משמעותית, כדי שניתן עליה את הדעת בכל מה שנוגע לשינוי אקלים.
טוב, תודה לך על הדברים האלה, דוקטור דוד אלמן, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. תודה.
אז אני רוצה להוסיף רק דבר אחד, אם אפשר.
בבקשה.
אני רק רוצה להוסיף שהמחקר הזה נעשה במסגרת מחקר שנעשה בג'ונס אופקינס, אוניברסיטת ג'ונס אופקינס, תחת התוכנית של פול ברייט, קרן לחינוך ארצות הברית ישראל. תודה לכם.
תודה לך. בכמה מעלות תעלה הטמפרטורה בכדור הארץ בעקבות ההתחממות הגלובלית אחרי שנים של ניסיונות לחשב? יש סוף סוף תשובה. מדובר במאמץ משותף של צוות חוקרים שגיבש הערכה. המחקר בוצע במסגרת תוכנית בינלאומית לחקר האקלים ופורסם בכתב העת Reviews of Geophysical. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
שלום דודו, בוקר טוב לך ולמאזינים.
אז מה התשובה באמת, בכמה הטמפרטורה תעלה?
תראה, זה תלוי כמובן במה שהמין האנושי יעשה, אבל אם אנחנו ממשיכים לעשות את מה שאנחנו עושים עכשיו, ללא שינוי מהותי ודרמטי, מה שקבוצת המחקר הזאת עשתה, הצליחה לצמצם את מרחב האפשרויות לעליית הטמפרטורה עד סוף המאה, לבין 2.6 ל-3.9 מעלות צלזיוס, שזה תחום שגיאה של 1.3 מעלות, אבל הוא קטן בחצי לעומת המספר הקודם, כשאותו פרסמו כבר בשנות ה-80 או ה-90 של המאה הקודמת, שהתחום על פי המודלים אולי לומר פרימיטיביים או פשוטים יותר, שהיו מקובלים אז, היה בין 1.5 ל-4.5 מעלות. זאת אומרת, היה מרחב שגיאה או מרחב אי ודאות של 3 מעלות, ועכשיו הוא צומצם ל-1.3. וזה דבר משמעותי, משום זה נותן לנו גבול עליון וגבול תחתון למצבה של הפלנטה שלנו בסוף המאה הנוכחית, אם אנחנו ממשיכים לעלות את ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, ומגיעים להכפלה שלו ביחס למה שאנחנו קוראים הריכוז הקדם-תעשייתי, שהיה 280 חלקים למיליון, ואנחנו צופים, וכבר עשינו דרך ניכרת, בהגעה למספר הכפול של 560 חלקים למיליון, שאליו נגיע כבר ב-2060.
עכשיו, יש שיאמרו שעלייה של בערך 3 מעלות או 4 מעלות, זה משהו שאולי פחות דרמטי ממה שנדמה לנו, או שממש לא נכון?
לא, זה דרמטי בצורה שקשה לנו אפילו לדמיין כמה היא. אני רוצה לציין למאזינים שמפרוץ המהפכה התעשייתית סוף המאה ה-19, עד לימינו אלה, לפי המדידות שיהיה בידינו, וניטור קפדני של טמפרטורת כדור הארץ, גם מלוויינים וגם ממערכות קרקעיות ושלל אמצעים, גם של טמפרטורת האטמוספירה, גם של מי האוקיינוסים, בוודאי היבשות, התחממנו כבר ביותר ממעלה נקודה אחת, 1.1 מעלות צלזיוס, ביחס לממוצע ארוך הטווח של המאה ה-20. זאת אומרת, הפלנטה כולה, אגב, לא בצורה הומוגנית, יש אזורים שהתחממו הרבה יותר, וזה מה שמדאיג אותנו, כי אזורי הכתבים וקווי הרוחב הגבוהים מתחממים בקצב מואץ ביחס לשאר כדור הארץ, ושם חששנו הוא, ועל זה דיברנו, אני חושב, באחת התוכניות האחרונות, הפשרה מואצת של קרחונים שתביא למנגנון משוב חיובי כזה שמגביר את עצמו. כלומר, הכיפות הלבנות תצטמצמנה, ואז הן תיתן, מה שיחליף אותם זה מהאוקיינוס הקהים יותר, שבולעים יותר את קינת השמש, ולכן משחרים חום רב יותר, מה שיגרום להאצה של ההפשרה ולהמשך ההתחוממות הזו. אז אנחנו, יש לומר, מודים לקבוצה הזאת שהצליחה לצמצם את המרחב השגיאה, ואולי לשים שוב אור אדום מהבהב למקבלי ההחלטות על לאן העולם הולך, או לאן יש לקחת את העולם, אם אנחנו רוצים להימנע מה קטסטרופה הזאת שההתחממות הגלובלית תציב לפני המין האנושי, שאני חושב שדיברנו עליה וגם אפיינו אותה יותר מפעם אחת, וכל המאזינים ודאי יודעים על גלי חום ובצורות, סופות חזקות יותר, כמובן עליית מפלס האוקיינוסים. קראתי מאמר לאחרונה שהתפרסם בניו יורק טיימס שנקרא The Great Climate Migration Had Started, כלומר הנדידה העצומה ששינויי האקלים גורמים לה, של חברות שלמות מאזורים שנפגעו עקב שינוי התנאים בהם בגלל התחממות האטמוספירה, הם פשוט זזים למקומות יותר צוננים או יותר שופעי מים או יותר כאלה שיש בהם ביטחון תזונתי, משום שהאזורים שלהם נפגעו כבר. וזה טרנד שהתחיל עכשיו וילך ויגבר ביתר סט לקראת אמצע המאה הנוכחית.
בסופו של דבר, המערכת תתאזן מחדש ויווצר פה איזשהו מצב חדש? שוב, כי כל המערכת מן הסתם תתערער, האוקיינוס יהפוך להיות חומצי יותר, כשדיברנו על מוגים, חמצן, הכל קשור להכל.
נכון, אתה צודק לגמרי. תהיה נקודת שיווי משקל חדשה, ללא ספק, בין המערכות של כדור הארץ, בין האוקיינוסים, האטמוספירה, היבשות, הביוספירה, העולם החי, רק היא תהיה בנקודה הרבה יותר חמה מאשר הנוכחית. ושוב, אנחנו נראה פה אבולוציה מואצת במובן זה שמינים שלא ישכילו להתמודד עם השינויים הללו ייכחדו. לעומת זאת, מינים אחרים השתלטו על אותן נישות אקולוגיות שתהפוכנה יותר טובות עבורן. למשל, יש תרחיש של אוקיינוס שהוא כמעט כולו רק מדוזות וג'ליפיש, כן? משום שהמינים של הדגים והפלנקטון לא מסגלים מהר מספיק לחומציות ולשינויים בטמפרטורה שצפויים עד אמצע המאה. ולכן אחת התחזיות, והיא לא תחום המומחיות שלי אבל היא סבירה מאוד בעיניי, זה של השתלטות של מינים מסוימים של יצורים ימיים על האוקיינוסים, מה שכמובן יפגע בשרשרת המזון, יפגע בחברות אנושיות שרגילות לדוג דגים, וכבר עכשיו אנחנו רואים אובר פישינג נוראי והתמוטטות של חברות אקולוגיות מסוימות, כמו שאתה ציינת, שוניות האלמוגים, וזה יקרה גם ביבשה, כי כבר עכשיו רואים ירידה בפריון של אזורים בגלל בצורות יותר ארוכות, פחות משקעים, גלי חום שמשמידים יבולים, אז החזות העתיד איננה ורודה, אלא אם כן נעשה מה שצריך.
ומה אפשר לעשות? אפשר?
אפשר הרבה, אפשר הרבה, ואני חושב שיש תוכניות, זה רק עניין של, כמו שאומרים, רצון פוליטי, political and economical will. רוב המדינות יודעות, ובוודאי המדינות שחתומות על אמנת פריז מ-2015, שצריך להפסיק את השימוש בדלקים מובנים, או להקטין ככל הניתן את השימוש באנרגיות שפולטות CO2 לאטמוספירה. צריך להוציא עודפי CO2 מהאוויר, בין היתר על ידי ייעור, על ידי שתילת הרבה מאוד עצים, ועל ידי פיתוח טכנולוגיות של הוצאת CO2 באמצעים כאלה ואחרים מהאוויר, ואז יש סיכוי שנצליח להאט את העלייה בריכוז ולהקטין את ההתחממות, אולי לרף התחתון של מחברי המאמר, כלומר ל-2.6 מעלות עד סוף המאה, שזה אני לא אגיד ערך סביר, אבל הוא פחות גרוע מ-4 מעלות או מ-3.9 מעלות, ולכן בידינו הדבר, וככה אנחנו מחנכים את הסטודנטים שלנו בבית ספר לקיימות, לא להתייאש אלא להפך, למצוא את הדרך להביא פתרונות ולחדש המצאות שתקלנה על הדורות הבאים להתמודד עם השינוי האקלימי שבו יבוא.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה לך.
אין כן, להתראות.
חגיגה געשית בנוגה. בכוכב הלכת נוגה התגלו עשרות אתרים וולקנים פעילים. מי שאחראים לגילוי הזה הם כמה מדענים, קבוצת מדענים בינלאומית, שנעזרו בהדמיה תלת מימדית של התפתחות האתרים הוולקנים שם, הדמיה שמסתמכת על מידע שנאסף באמצעות גשושיות של נאסא ושל סוכנות החלל האירופית ב-30 השנה האחרונות. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Geoscience. אז מה באמת קורה בנוגה? אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור דיאנה לאופר, מנהלת מדעית של מצפה הכוכבים בגבעתיים. שלום.
בוקר טוב לכולם.
אז מה חדש בגילוי הזה בנוגה?
החגיגה היא קצת מוקדמת, הייתי אומרת, כי זה הדמיה. אמנם מתבססים על נתונים, אבל עדיין זה הדמיה. יש לציין זאת.
אז בואי תסביר לנו מה זה אומר הדמיה. הדמיה הזו היא לא נסמכת על מידע אותנטי שמגיע?
המידע הוא אותנטית, ואז מכניסים את זה למיליון חישובים מתמטיים, ואז יוצא תוצאה. אבל צריך גם לראות מה באמת מדדו ומה באמת ראו. הרי הגש בנוגה לא נראים פעילים. לא רואים התפרצויות כמו בכדור הארץ, אבל יכול להיות שיש הרי געש נפטרים, ולאט לאט החומר חודר את הקרום של פני השטח והחומר יוצא החוצה. אנחנו לא רואים מראות דרמטיים בשום מדידה, ובאמת היו שם הרבה מאוד חלניות. אז המדידה היא
כן, בבקשה.
על סמך מדידות יחד עם חישובים.
ובהנחה באמת שיש שם איזושהי פעילות געשית, מה זה אומר? למה זה מרגש את החוקרים?
קודם כל, אנחנו רוצים לדעת גם מה קרה בכדור הארץ. נוגה התאום של כדור הארץ, אבל התאום הרע של כדור הארץ, הטמפרטורה שם היא כמעט פלוס 500 מעלות. אנחנו יודעים שהיו שם מים שנעלמו, והיינו רוצים ללמוד מה קרה, וגם מה עלול אולי, למרות שזה לא סביר, שיקרה לכדור הארץ אם כל המים ייעלמו כמו בנוגה.
זאת אומרת, ההתחממות קשורה לעובדה שהמים נעלמו, או שההפך, המים נעלמו כתוצאה מההתחממות?
חם מאוד בנוגה, כי היא מאוד קרובה לשמש, יחסית לכדור הארץ. והמים נעלמו, ואנחנו עדים להרכב אטמוספירה שמתאים לפעילות געשית, כמו הרבה מאוד CO2 באטמוספירה, ועננים של חומצה גופריתנית מרוכזת, שזה חומצה חזקה, וגם חלליות רוסיות שניסו להנחית אותם, הנחיתו אותם בהצלחה, הזיקו מעמד בגלל הלחץ והטמפרטורה הגבוהה ממש כמה דקות, וצילמו קצת וערכו קצת מדידות ושפקו חיים, כי לא יכלו לעמוד בתנאים האלה.
אז ניכר שלא נגיע לנוגה, לכן אולי פנינו למאדים ולא לנוגה, נשמע שמדובר בסוג של גיהנום.
כן, ממש גיהנום, אבל זה גיהנום מאוד מעניין, מאוד מרתק, כי אולי אם אנחנו נחוג מסביב לנוגה, נוכל לזהות אזורים עם ענני מים, מה שמרמזים בתצפיות של חלליות שחלפו ליד נוגה. וגם היום יש חללית יפנית, אולי אפשר לכוון אותה למדידות חדשות על פי הממצאים החדשים של העבודה הזאת. עבודה מאוד יסודית, והיא לקחה בחשבון המון מדדים ואת כל פני השטח של נוגה, והיא מנבא שיש 37 ערי געש פעילים, שזה מדהים. אבל המדידה היחידה שיש לנו זה איזה נקודה חמה של הר געש אחד, שלא בטוח שהוא פעיל. פשוט יש אזור שהוא קצת יותר חם.
אבל הנה למדנו באמצעותך שהטמפרטורה בכוכב הלכת נוגה היא בערך 500 מעלות, חם מאוד, לחוץ מאוד בכל מה שקשור ללחץ האטמוספרי שם. במחקר עצמו כתוב, שוב, תולדה של אותה הדמיה, שיש מבנים גיאולוגיים שקוראים להם גם קורונה, אבל כמובן אין קשר לנגיף,
כן.
שמוקפים בסדקים ולקווי שבר שיוצאים... בבקשה, כן, את רוצה להמשיך? כי אני רק אסיים את המשפט שמוקפים בסדקים ובקווי...
כן, זה גורם לעוד יותר עניין שקוראים להם קורונה, זה אזורים מאוד גדולים, בקוטר של 100 עד 250 קילומטר, ושם אולי אפשר לזהות משהו, אבל בינתיים עוד לא זיהו כלום, אבל זה טוב למשימות הקרובות, שאולי ישימו לב יותר לאזורים האלה של... הקורונות האלה. מה שכן, גם הצליחו להסתכל לנוגה אפילו מכדור הארץ, מטלסקופ רדיו, ואולי אפילו גם מפה אפשר לנסות לזהות משהו.
מעניין מאוד, כי באמת על פי ההשערה יש ממש קווי שבר שיוצאים מהמרכז, ממרכז הפלנטה, ומהם נפלטים ענני מגמה חמה, אבל את אומרת ששוב, מדובר בהדמיה ואנחנו עוד לא רואים את זה באמת.
עוד לא רואים את זה באמת, אבל זה חשוב לתכנון משימות, לתכנון תצפיות, אפילו מכדור הארץ, ואפשר לזהות דברים כאלה מעניינים, כי באמת כל הזמן המדענים מחפשים את הערי געש, רואים הרבה גופרית באטמוספירה, אבל הפעילות עצמה ממש בורחת מאיתנו. אף פעם לא הצליחו ממש לשים את ה... אצבע על המדידה עצמה.
טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לך. תודה רבה לך, דוקטור דיאנה לאופר, מנהלת מדעית של מצפה הכוכבים בגבעתיים. תודה רבה.
תודה.
ובמסגרת פינת הקולנוע שלנו נציין 80 שנה להופעת הבכורה של אגדת הקרטון בקס בני. שלום ליונתן גת לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכניות פסטיבל כאן וגיבור תרבות בכאן תרבות. שלום.
שלום דודו, מה שלומך? האם אתה רוצה גזר גמדי לחלוק איתי בזמן הפינה הזאת?
תשמע, גזר גמדי זה מסקרן, כי אני קראתי שאין דבר כזה בטבע, אלא פשוט מדובר בגזר גדול שחתכו אותו בצורה גמדית. אני רוצה לבדוק את הנקודה הזו, כי יכול להיות שזה פייק ניוס.
שלושה שיודעים.
כך קראתי. אבל אוקיי, בוא נדבר באמת על בקס בני.
תראה, בקס בני תופעה מעניינת, חשובה מאוד בתולדות הקומדיה. לא רק בתולדות האנימציה, אלא בתולדות הקומדיה. מכיוון שהאיש שהמציא אותו, זה נכון שחתומים על האיש, על היצירה הזאת כמה יוצרים, אבל הבולט ביותר שבהם הוא צ'אק ג'ונס, הוא באמת זה שהוביל את הדמות הזאת לאיפה שהיא, בעצם הבין נקודה מעניינת שהאנימציה מסוגלת לעזור לך להיות בן אדם מאוד אלים ולהרגיש ממש טוב עם זה. כי באנימציה של בקס בני קוראים דברים מאוד מאוד אלימים. ההומור שלו הוא הומור שחור בטירוף, למשל. הרי כל הזמן מנסים לצוד אותו. זה הרי צייד שמנסה לצוד אותו, וכל פעם מנסים לפגוע בו. ולאחר שמנסים לפגוע בו, בקס בני בעצם מתנקם. תחשוב על זה, זה בעצם אנימציה של נקמה במי שניסה להזיק לו, ואז הוא חונק אותם במיתרי פסנתר.
אבל אנחנו לא סלחניים יותר כי מדובר בקרטון, בסרט מצויר?
בדיוק העניין. זה בדיוק בדיוק העניין. צ'אק ג'ונס ואחרים שעזרו לו, הבינו שבעצם האנימציה היא כלי מטהר. זה כמו בחלום. אתה אומר, טוב, זה היה בחלום. זה כמו בפנטזיה. הרי האנימציה מנסה כאילו לגעת בפנטזיה. משהו שהוא בלתי אפשרי שיקרה על פני השטח. אתה מבין שאם היינו רואים סרט של אדם שלוקח את מי שמנסה לצוד אותו ומעלה אותו באש, אז היינו פחות או יותר בסרט של טרנטינו. לא היינו בסרט מצויר, לא היינו בסרט שמתאים לילדים. ותחשוב שלילדים מראים להם ארנב שלוקח מקלות דינמית, לוקח את הצייד, דוחף לו את זה, אני לא רוצה להגיד ברדיו איפה, זה פשוט מפוצץ אותו. עכשיו, זה מאוד מאוד שחור. מאוד, מאוד מאוד קיצוני. עכשיו, הדימוי הוא מה שחשוב. זה לא משנה באיזה פורמט זה, אם זה באנימציה, אם זה בתלת מימד, אם זה הולוגרמה או אם זה ממשי. בסופו של דבר, התוכן של בקס בני מאוד מאוד אלים. אבל אף אחד מאיתנו לא חושב שהדבר הזה מעודד אלימות. מכיוון שאנחנו רואים, כן, זה באנימציה, זה לא אמיתי. אבל גם בסרטים באופן כללי זה לא אמיתי. לכן התהליך הזה של הכנסת הומור מאוד שחור, קיצוני, אלים מאוד מאוד, מתפתח על ידי צ'אק ג'ונס ובקס בני, זה קרה עוד הרבה לפני כן, כמובן, מקס ומוריס, ויש אומרים שגם אגדות האחים גרים עם כיפה אדומה ועמי ותמי וזה, ואתה יודע, דברים שהם היו גם קיצוניים בעבר, שרוקחו עם השנים. אבל ברגע שזה עובר לקולנוע, כאילו זה מקבל סוג של החייאה בתוקף הרבה יותר חזק. ובעצם צ'אק ג'ונס ובקס בני העבירו לנו את המסר שאפשר לעשות דברים מאוד אלימים, מאוד קיצוניים, ושזה לא יהיה עודד אלימות, אלא זה פשוט תהיה קומדיה משובחת. ובמובן הזה, אתה יודע, כולם אוהבים את בקס בני, אי אפשר לא לאהוב את בקס בני, למרות שהוא רוצח. הוא רוצח.
זה באמת מעניין, זה נכון שבאמת הייתה גישה בעבר לפחות, באמת חשפו ילדים לאלימות, לסיפורי זוועות וכו', ואז נתקלנו במין גישה שהולכת ההפך ואפילו טהרנית שמבודדת את הילדים מכל הרע בעולם. אני כבר לא יודע מה עדיף.
אני חושב שעדיף לחלוטין הגישה של בקס בני, כמובן, כי זה מוכיח שלפקן כדאי לשחרר קצת כעסים וזעם ואלימות, ופשוט לתת איזה דרור בעולם הבידור. עולם הבידור, כמו בחלומות, בחלומות אנחנו יכולים לחלום על כל מיני דברים שאנחנו עושים. אנחנו משחררים את זה מעטת מודע, והופכים להיות אנשים קצת יותר בריאים בנפשנו, חלקנו לפחות, וזה מה שעושים דרך אגב משחקי המחשב.
נכון, זה בדיוק מוביל אותי לעניין משחקי המחשב שמאשימים אותם באלימות. שוב, אני לא היו לי שום יצרים אלימים בילדותי וכולי, ועדיין שיחקתי במשחקים האלה ונהניתי מהם.
כן, יש אפילו מחקרים שמראים הפוך, כאלה שככל שאתה מקלל יותר, ככל שאתה מוציא החוצה את ה... טוב, זה לא אנחנו המצאנו, זה פרויד הסביר לנו. ככל שאנחנו מדברים על זה, עוסקים בזה, מעלים את זה כלפי מעלה, ככה הסיכוי שדווקא נרגע הוא יותר גבוה מאשר הסיכוי שאנחנו נפעל. דווקא האנשים הרצחניים ביותר, כאלה שאתה לא רואה את זה עליהם, כאלה שמחפיאים את זה, נמצאת להם בתוך התת מודע, וכן. אז הסרטים האלימים האלה עושים גם סוג של תרפיה, עושים את זה בהומור, זה תמיד מאוד מזריק, לא דיברנו על השנינות כמובן, אבל בשביל זה צריך לצפות בסרטים האלה שמזמינים ביוטיוב.
בדרך כלל העלילה היא מאוד פשוטה, מישהו מנסה להרוג אותו, ואז בסופו של דבר הוא הורג את הרשע כביכול.
לגמרי, כן, זה בעצם ההארדקור של לוני טונס, של וורנר ברדרס. זה, אתה יודע, זה לא התחיל ככה. התחיל עם, אתה יודע, מיקי מאוס, וכל מיני דברים מאוד תמימים כאלה, ולאט לאט הפך להיות יותר מרושע. מיקי מאוס זה כמובן דיסני, אני רק נותן את זה הדגמה לאנשים שיזכו בעוד דמות אחת. אבל, כן, העלילה היא די פשוטה. סך הכל רוצים, מישהו רוצה לאכול ארנבת לארוחת צהריים. ואז תראו מה קרה לו. זה פחות או יותר כל העלילות של בקס בני, ואתה יודע שדווקא כשאתה יודע מה הולך לקרות, צ'אק ג'ונס גם כן חידד את הנושא הזה, דווקא כשאתה יודע שהצייד הולך לא להצליח לצוד את הארנב, ואתה יודע שהוא הולך לנקום, ותמיד המטרה של צ'אק ג'ונס הייתה להפתיע. זאת אומרת, דווקא כשאתה יודע שזה מה שהולך לקרות, הוא היה מכין איזשהו סיבור, הוא היה מכין איזושהי הפתעה, זה השנייה לפני שהוא בכלל מנסה לצוד, הוא כבר מוריד עליו איזה משקולת של 16 טון, וכל מיני דברים כאלה מאוד מצחיקים. וכמובן, משם גדלו עוד כל מיני יצורים מאוד מפורסמים, כולל כאלה שאתה יודע, רצים באוויר, ורק אחרי שהם מבינים שהם באוויר הם נוכלים.
מה, נכון, קונבנציות כאלה, כן.
כן, 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 כן. הדמיון המפותח של ג'אק ג'ונס, שהתחבר גם ל... רגש הילדותי, וגם לרגש האפל שיש בכל ילד, הרצון לאלימות ולנקמה שקיים אצל כולם, כולם.
זה נכון.
ידע לתת לזה דרור, ולעשות את זה עם הרבה חן והומור, צורה כזאת שמעוררת הרבה מאוד אמפתיה.
כן, נכון, אי אפשר להתעלם מזה, נכון? וגם מדובר בסלאפסיק, וכן,
ובמידור
אולטימטיבי לילדים, נכון. תודה לך על השיחה הזו, יונתן גת לשעבר, ג'ואט מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכניות פסטיבל כאן, גיבור תרבות בכאן תרבות, תודה רבה לך.
תודה דודו.
אוצר חותמות עצום מימי בית המקדש הראשון התגלה בחפירה של רשות העתיקות בירושלים. באתר שבשכונת ארנונה נחשף מבנה הבנוי מאבני גזית גדולות, ובסמוך 120 צביעות על גבי ידיות של קנקני אגירה, הכתובות בכתב עברי קדום. מיד נבין מה כתוב שם. מדובר במרכז יחסון ממלכתי מתקופת מלכי יהודה חזקיהו ומנשה, מסוף המאה השמינית עד אמצע המאה השביעית לפני הספירה. אנחנו מסמיכים לומר שלום לנריה ספיר ממנהלי החפירה ברשות העתיקות. שלום.
שלום, שלום דודו.
אנחנו נשמח קודם כל ללמוד מהי תביעה שמצאתם על גבי ידיות קנקני הגירה, ואז נדבר על מה שכתוב שם.
אז אנחנו מצאנו בעצם כמה סוגים של תביעות, אבל כמו ששאלת, כמו שעולה מדברים על משהו שהוקבע על ידיות אותם הקנקנים, בשלב שהכלי עדיין לא צרוף עד הסוף, עדיין לא קשה, זאת אומרת בשלב ייצור הכלי עצמו, בניגוד לחריטות למשל שקורות אחרי ייצור הכלי. לגבי הטיפוסים עצמם שמצאנו, הטיפוס הרווח ביותר הוא טיפוס מקביעת למלך, המזכיר בעצם שייכות למלך, למלך בכתב העברי הקדום, המשמעות היא של המלך. אם נלך את השני צעדים לאחור, יש לנו פה שני טיפוסים עיקריים של תביעות למלך, עם כמה תתי חלוקות, אבל נשאר בטיפוסים העיקריים.
אז רגע, רק לפני שתמשיך, אנחנו, שוב, אנחנו חוזרים, כתוב בעברית למלך, נכון? ממש כתוב בעברית.
לחלוטין, כן. ועל הטיפוס הזה, יש לנו טיפוסים אחרים עם כיתוב אחר, מיד נגיע אליהם. עכשיו, כל תביעה כזאת של המלך מורכבת משלושה חלקים. קודם כל, הן מוקפות במסגרת אליפטית. במרכז התביעה מופיע סמל מלכותי, טיפוסים מסוימים זה סמל של חרפושית ארבע כמסית, מן חרפושית עם ארבע כנפיים, ובסמלים אחרים זה בעצם גלגל חמה מכונס, מן שמש עגולה עם שתי כנפיים לצדיה, ומתחת לסמלים האלה בשני הטיפוסים לרוב יופיעו אחד משמות של ארבע ערים, חברון, זיף וסוחו, שאנחנו יכולים לזהות אותם עם אתרים מוכרים באזור הר חברון, ואתר רביעי וממשק, שהדעות קצת חלוקות איפה נמצא המקום הזה, ואין על זה הסכמה עד היום.
עכשיו, למה זה היה שם? זאת אומרת, מהו אותו מרכז יחסון? למה הוא שימש?
אנחנו נמצאים גיאוגרפית, קרוב מאוד לאתר העתיק ברמת רחל, שהוא בעצם המרכז המנהלי של ממלכת יהודה, בהתחלה מול אשור, ואחר כך הפז'ות הבאות שמגיעות לפור. וכ-3 קילומטרים מדרום לירושלים. האתר הזה נמצא בשטח שחולש גיאוגרפית על שטח חקלאי רווי באדמות מתאימות לגידולי זיתים, גידולי גפנים, ויש פה גם מתקני ייצור לתעשייה חקלאית, גיטות מלכותיות מרשימות, מערות בתיבד, ואנחנו יודעים שהחל מתחילת השליש האחרון של המאה השמינית, סוף ימיו של אחז, אביו של חזקיהו, או אולי מימיו של חזקיהו, יהודה מתחילה לעלות מס לאשור. האתר הזה הוא כנראה חלק ממערך מנהלי של איסוף המסים של ממלכת יהודה לקראת העברתם לאשור, לפחות בחלק ניכר מהתקופה, בתקופה נידונה ספציפית של כמה שנים בזמן המרד באשור שתכף נגיע אליו, יכול להיות שיש איסוף התוצרת הזאת לא להעלאת מסים, אלא כהכנות למרד.
טוב, אני מנסה ללמוד באמצעות הממצאים האלה על התקופה הזאת, אז מה אנחנו יודעים באמת על התקופה הזאת?
אז כך, בתחילת השליש האחרון של אותה מהשמינית, כן, לפני 2700 וקצת שנים, אשור מחריבה את ממלכת ישראל, ובעצם הופכת להיות השכנה מצפון של ממלכת יהודה, וכך יהודה באופן חלקי בשלב הראשון משתעבדת לאשור. אחרי כ-20 שנה, עם מותו של אחד ממלכי אשור, סרגון, חזקיהו, מלך יהודה, יחד עם עוד כמה ממלכות קטנות פה בסביבה, מחליט למרוד באשור, כנראה חושבים שיש איזושהי שעת כושר להיחלשות האימפריה הראשית. בתגובה עולה על ממלכת יהודה המלך תנחריז, מחריב את כל ממלכת יהודה כמעט כולה, זה מתואר הן בתיאור המקראי, בספרי מלכים, ישעיהו ועוד, וגם במקורות האשוריים עצמם, באנלים, של תנחירים בתיאורי המלחמות שלו בארמונות באשור, ומגיע עד לירושלים ולאזור ירושלים. על פי התיאור המקראי, כאשר הוא מגיע נציגו, לא הוא עצמו, רב שקה, מגיע לירושלים, מדבר עם היהודאים יהודאית, מפחיד אותה, מחרף את השם, ובאור הכנס, כך בתיאור המקראי, פתאום סב על הכבב, ויורד דרומה להילחם בפרהת המלך קוש. בעצם נקלע לו עימות גדול יותר, משמעותי יותר, מאשר ממלכת יהודה בדרום, ולכן באורח פלא ירושלים ניצלת אחרי שכל ממלכת יהודה חרבה. אז אם נחזור רגע לעניין הממצא באתר שלנו, יש לנו פה עדות לשלב פעילות קדום, כבר באמת מהשליש האחרון של המאה השמינית, זאת אומרת שלב של איסוף ואדירה לטובת העלאת מיסים לאשור. אחר כך המבנה הזה, על הממצאים עם התביעות האלה מקוצה בגל אבנים עצום, בשטח של כ-7 דונם וחריג בכל תמידה, ויכול להיות שזה משתף ומהווה את השלב של המרד עצמו, של מסע סנחריב עצמו, או את השלב של אחרי, שקורה פה איזשהו שינוי ביחס שבין יהודה לאחרי. בעצם אנחנו רואים תמורות בממלכת יהודה עצמה, שקשורות גם בשינויים של אופן השיעבוד של יהודה לאחרי. מי אחרי מסת המחירים, יהודה הופכת למעשה להיות וסלית של אשור, המשים כבדים יותר. גם בתיאור המקראי, שם מופיע סיפור ההינצלות של ירושלים כסיפור ניצחון גדול, בכל מקרה מיד לאחריו מתואר שיהודה מעלה משים כבדים לאשור.
עכשיו, איפה אפשר לראות באמת בסופו של דבר את מה שמצאתם? הממצאים האלה יוצגו לציבור?
כן, בשלב ראשון, תראה, חפירה ממש בשלביה האחרונים, עבודת המחקר המשמעותית עוד לפנינו. בשלב הראשון אנחנו נחקור אותם, ניקח מהם דגימות, נתעד אותם ונוציא את כל המידע הרלוונטי, ואני מניח שבעתיד לבוא אפשר יהיה להציג אותם במוזיאונים כאלה ואחרים.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, נריה ספיר ממנהלי החפירה ברשות העתיקות, תודה לך.
תודה לכם, להתראות.
ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את סיפורו של גורדון בנט ג'וניור. שלום לערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן בכאן תרבות. שלום.
אלן דודו.
מי הוא היה?
זהו, הוא היה בנט, אין קשר לנפתלי בנט, זה ההבדל בינו ובנפתלי בנט לא יכול להיות יותר גדול. איש עשיר, הוא נולד בניו יורק של 1841, ויש לו קשר מאוד מאוד מהותי ועמוק לעיתונות של היום. אבא שלו היה מפורסם ועשיר גם כן, הוא התחנך בצרפת, הוא חווה בניו יורק, כאלה נער עשיר, הוא גם צלח את האטלנטי על איזה יחטה ככה שאבא קנה לו במשקל כמה עשרות טונות. אבא שלו היה לא אחר מאשר גורדון בנט, האב, כמה מפתיע, האיש שקידם כמעט יותר מכל אחד אחר את מקצוע העיתונות המודרנית. האבא היה מאגר מסקוטלנד, הוא הושפע מהנשיא פרנקלין, שגם הוא היה אל עיתונות בעברו, והוא מגיע בעקבותיו לארצות הברית ומתכנן להקים אימפריית דפוס והוצאה לאור. רק שהוא נכשל וכמעט יורד מנכסיו, והוא נאלץ לעבוד בתור מגיע בניו יורק קוריור, שזה עיתון אחר, ובגיל 40 הוא ניסה עוד הפעם, והפעם הוא מוציא עיתון חדש בשם ניו יורק הראלד. יכול להיות ששמעת עליו, אחד העיתונים המפורסמים בהיסטוריה והגדולים שבהם, ובעיתון הזה הוא מתעקש לפרסם בעיקר, לא רק, חדשות, מה שנקרא, מתפרצות, סקופים, כתבות עומק, תחקירים, וזה הופך את העיתון מאוד מאוד, למאוד מאוד אהוב, במיוחד על לינקון, שמאוד אוהב את הכיסוי החדשותי של המלחמה, אנחנו מדברים על שנות ה... 1800 פלוס, אז יש מלחמת אזרחים. ובנט האב ממציא גם את הרעיון העיתונאי. הוא מראיין בעצמו מדם בבית בושת, כתבת שער, במקרה הייתה כתבת שעסקה בפלילים על רצח של אחת הנערות העובדות. והוא גם המציא את הכותרות הטיזריות, המגרות שמגרות...
ממש הוא פירמת את מה שאנחנו מכירים עד היום?
מה שאנחנו מכירים היום. היום אנחנו קוראים את זה קליק בייט. אבל אז זה היה מין כותרת שגורמת לך לרצות לקרוא את הכתבה פנימה. עכשיו, כשחוזר גורדון הבן, בנט הבן, לארצות הברית, הוא מתחיל ללמוד את העבודה של אבא שלו. והוא הופך להיות לחבר הצעיר ביותר במועדון היחדות של ניו יורק, והוא גם זוכה איתה עם היחדה שלו, הנרייטה, במקום הראשון, בשליחת האוקיינוס האטלנטי. אגב, זה כמעט 5,000 קילומטר ופחות בשבועיים, זה ממש מהר. זו גם הייתה היחדה שהשתתפה אחר כך בחיבוש פרננדיה בפלורידה למלחמת האזרחים, פחות משנה. אבל אחרי המלחמה הוא חוזר לחגוג. יצא לו גם שם של בליין כזה, אקסקלוסיבי ב-High Society ברחבי העולם, ואחרי שאבא שלו פורש, הוא לוקח לנהל את העיתון במקומו. עכשיו הוא רק בן 25. הוא מתחיל להפיץ סיפורים ומעשיות על עצמו, על מעל עליו. מה שבעצם מאדיר את שמו כהולל ובליין. הוא היה נוהג לנסוע עם הקרקרה שלו במהירויות מאוד מאוד גבוהות בלילה, עירום לחלוטין, והוא זכה לכינוי הקומודור המשוגע. ועכשיו הוא אוהב ים, כי הבנו את זה כבר, והכסף שלו מאפשר לו לרכוש יחדות די מטורפות, ואחת מהן נקראת ליזי סטרטה, אתה כבר מבין מאיפה זה בא, הייתה בגודל 92 מטר, היא עלתה 635 אלף דולר, זה כמעט 18 מיליון דולר היום בערך. היה במקום לגדל פרה,
ככה שהוא יוכל ליהנות מחלב טרי כל יום בים. והיה גם שם רכב שהוקח אותו לכל מיני מקומות, הוא עוגן בהם. זה היה בעצם הרכב הראשון שנסע אי פעם בחופי בעצם ברמודה, ב-1906. ועל הנסיעה הזאת אגב דיווח הכתב של העיתון שקראו לו מרק טוויין. בקיצור, היה לו הרבה כסף, הוא היה בזבזן. פעם אחת הוא ניסה להשיג מקום במסעדה שהוא מאוד מאוד אהב, וכשהוא סורב, אז הוא פשוט קנה את המסעדה. והכסף מוביל אותו לממן משלחת מחקר לאפריקה, לחפש אחרי דוקטור ליבינסטון, שזה גם כן סיפור שכוסה על ידי העיתון בלעדית, הוא לא מצא אותו. הוא גם ימן משלחת מחקר לקוטב הצפוני, גם כן קשלה. והוא צפה בעצם את ההתפתחות הטכנולוגית הצפויה בעצם בתקשורת ההמונים. והוא הבין שהטלגרף עומד לנצח את העיתון. ולכן הוא הבין שצרכני החדשות עומדים לקבל מבזקים, כל מיני עובדות וחדשות ונתונים מיידיים, ולכן העיתון שלו צריך לספק את כל השאר באופן בלעדי. זאת אומרת, ניתוחי עומק, פרשנויות, כתבות מגזין וכתבות עומק. הוא ממש הבין לאן הולכת הטכנולוגיה קדימה.
וואו.
הוא חי כרווק עד שהוא התחתן בגיל 73, דודו, עם אלמנה, שבעלה המנוח היה בן של מייסד סוכנות רויטרס. קיצור, משפחה מאוד מאוד מחוברת לשורשי העיתונות, אבל אחרי 4 שנים של נישואים הוא הלך לעולמו, והחיים שלו וכמות הסיפורים והאירועים שהוא צבר בהם, הפכו אותו, את גורדון בנט, למשהו שבאמת קשה להאמין שבאמת היה קיים, ולכן השם שלו הפך למטבע לשון באנגלית. שמישהו אומר, גורדון בנט, זה קריאה של התפעלות, כאילו אני לא יכול להאמין, אין דבר כזה. עד כדי כך. האיש הפך למטבע לשון.
וואו, טוב, תודה לך על הסיפור הזה. רן מנהר, עורך ומגיש ההסקט מנהר הזמן בכאן תרבות. תודה לך.
ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית. ראשית נודה למי שעמל על המשדר או עמלים. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו משודרים כאן בכאן תרבות גם בשידור חוזר ב-7 בערב, ואפשר להאזין לשלושה שיודעים כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בספוטיפיי וגם באפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, עטו מסכות, ואנחנו נהיה פה מחר.